לזכור, אבל צריך גם לזכור שיש פה ארכיונים ומכוני מחקר וספריות, וכל הדבר הזה הוא חלק מהתחלת זיכרון השואה, שלא בא לידי ביטוי רק בזה שאני נמצא עכשיו שעתיים במוזיאון, אלא מה שאני יודעת.
איפה
השבילה
ביוצא?
פה.
נכון?
זו
הכניסה,
זה השבילה. עכשיו, כאן השביל הזה לא מופיע, השביל מפרץ ב-2003, אתה ביום שישי, נכון? יש לכם סיור. זה השביל מזו הכניסה, וכאן אתם נמצאים עם המחירים שלכם, והשביל בעצם נמצא במדרגות שלא מופיע כאן, אבל הם עולים במשכן, ואז השביל נצא בתיאוריות וכו'. בדיוק, כן, כן, לגמרי. אז זה גם יחברו לכם ביום שישי, כי אנחנו נמצא ממש מכאן, אפשר אבל למצוא. עוד שאלות על הדגם? אני כן אנצל עוד שנייה של מזגן, כי אז אנחנו... כמו שאמרתי בדרך, ומי שלא שמע כי פגשתי אתכם כאן, זה לא סיור מתודי. אני לא אעשה מה שעשיתי אתמול בסדנה, של לעצור ולהגיד לכם אם אתם מבינים או אם זה. אני מרחסת לכם כרגע כקבוצת בני נוער, בסדר? לכן, אנא אגיבו בסלחנות אם אני אשאל אתכם שאלות שהן אולי נראות לכם טיפשיות, או משהו שברור לכם שזה. אני לא... אני לא צריכה שתשחקו כאילו בני נוער ולשאול זה, אבל כן, השאלות שלכם לא ברורות שקשורות לתוכן, למעברים בין הגלריות, השאלות המרכזיות, כן תשאלו. אם יש לכם שאלות שקשורות למתודה, למה בחרתי בשאלה הזאת, למה על הגלריה הזאת אני מדלגת, דברים כאלה, בבקשה תכתבו ותשאלו אותי בסוף הסיור, בסדר? כדי שזה לא ייקטע לנו, אוקיי? מה שאני הולך להראות לכם זה דגם. דגם, כשמו קוראים לו דגם, אתם תתחילו בספטמבר צפיות, אתם תראו שכל צפייה היא שונה מחברתה. בוודאי שיש קווים משותפים שוב, כי יש לנו תפיסה חינוכית שאנחנו מפקדים עליהם פה, יש לנו קווים מרכזיים בהדרכה שאנחנו חייבים להגיד אותם, אבל זה לגמרי לא אומר שכל מדריך מדריכה חייב להגיד בדיוק אותו דבר מילה במילה בהדרכה שלו, ממש לא. אני כבר יודעת שחלקכם תגידו, וגם תחליפו מבטים ביניכם ובין עצמכם במהלך הסיור, למה היא דלגה על זה? בסיור עומק אנחנו התקרבנו על זה שעתיים. זה יקרה כי אתם עושים סיורי עומק, אני יודעת, גם ביום שישי, כשאתם צריכים לבשל. לוקח קצת יותר זמן לבשל שעתיים. אבל עכשיו יש לנו שעתיים נטו לכל המוזיאון. וזה מה שיהיה לכם. כיתות נדירות, מדהימות, מטורפות, שיהיה זמן בלוז, דיברתם עם המורה, התעכבתם עוד חצי שעה. לרוב זה פחות משעתיים. בסדר? ולכן זה מה שאני רוצה לעשות איתכם היום. אז כל ה... למה היא מדלגת? למה היא זה? זה חשוב, חברים? הכל חשוב במוזיאון, באמת שהכל חשוב. אני הולכת לדלג והרבה. כי זו המציאות, זה מה שקורה. שאלות לפני הכניסה, בהקשר הזה...
מה היו המטרות שלך עכשיו בנית את ה...
מה?
מה מבחינתך המטרות של הסיור היום, כאילו...
במוזיאון?
כן, מה השאלה הגדולה שלך או...
אני לא חושבת שיש שאלה אחת גדולה לגבי הסיור. שוב, זה אני באופן אישי. מבחינתי, כשאני מכניסה תלמידים, אני רוצה כן לדבר איתם על שאלות המרכזיות לאורך הגלריה. אני כן חשוב לי שהם יבינו את הרצף ההיסטורי, אבל אני אומרת להם, ואת זה גם אני אגיד לכם, כי אתם קבוצה מדריכת שכרגע לצורך העניין, לצאת שנייה מנקודת המבט ההיסטורית, כי זו לא הרצאה בהיסטוריה. הסיור במוזיאון הוא לא הרצאה בהיסטוריה. זה חשוב. אם היינו רוצים לעשות הרצאה בהיסטוריה, ואתם מקבלים למה תרצאות כאלה עכשיו, אז זה מה שהיינו עושים. לא סתם אתם מקבלים דגם, לא סתם התלמידים. אני אומרת להם ואני מדגישה להם, זה לא שההיסטוריה לא חשובה, ברור שהיא חשובה, זה מוזיאון היסטורי. ואני חייבת לוודא וליישר קו שהקבוצה שאני נכנסת איתה, פחות או יותר יודעים על מה אני מדברת. זה לא תמיד יקרה. את חלקכם מורים, אתם יודעים מה אתם מלמדים, מה אתם לא מספיקים ללמד, מה אתם מלמדים, ועדיין התלמידים לא ממש סגורים על זה, זה לא מציאות. לכן אני אומרת, בוודאי שהסיור הוא היסטורי, אבל זו לא הרצאה בהיסטוריה, ולכן, וזה כבר התחלנו בסיור, כן? זה כבר, אני אומרת, לקבוצות שלי, אנחנו נדבר על שאלות נקודת האפשר. שאלות ערכיות, שאלות מוסריות, שאלות של בחירה. שוב, השאלות שאני שואלת הן לא בהכרח השאלות שאתם תראו בצפיות אחרות. זה לא אומר שיש משהו טוב יותר או פחות. כל אחד מכם גם בסוף יפתח את סגנון ההדרכה שלו, אז כן, זה דגל. קחו אותו כדגל, אוקיי? בואו
ניכנס.
בזמנים אחרים...
את שמת אתמול
הקלטה.
אם היה לנו יותר זמן.
הייתי עושה
לך פתיחה. אם תרצי, אני אדבר איתך.
דברים מרכזיים אחרי זה, בטח. כן, כן. בטח. רגע, אני אגיד לה.
סחוב אותנו.
כן.
איך היא יודעת מי
יצא?
איך
היא
יודעת
מי
יצא?
מי זה
היא?
נכון?
אני
ליאור. כן, אבל אני... לדעתי נורית מקליטה.
גם?
כן, טוב המקליטה.
גם טוב המקליטה.
אז אני לא אקליט. אני צריכה
משהו... לתלות על עצמי.
כן. אין לי שום בעיה, רק שלא תתבסות לזה פתאום משהו...
מה הקליטה, נקליס?
יקליט, יקליט מהכיס. בואי נשים לך בכיס אחד ובכיס שני.
כן, אם כן, יאללה, בשמחה. לא ידעתי, לחץ, אוקיי, סבב.
לא, לא, לא ילחץ.
מעולה. עליי. חברים, מה עם הקרינה?
לא, את נהדרת. איזה קרינה? הכל טוב.
כן, אני אעביר את זה אחורה.
צריכה אפוד.
חברים, בקיצור.
נאמנת, תודה, סליחה.
אני לא צוחקת, תבואו עם בגדים סופים, אחרת אתם זה טרלול. כמדריכים.
רק בבקשה, את נכנסת, עכשיו נכנסים לגלריית זה וזה, זה בשבילנו.
סגור. אם אני שוכחת, תגידו לי, בסדר? כי אני לא תמיד אומרת את זה.
חשוב.
לי יש עוד בקשה, מאוד איזוטרית. איפה השירותים שם?
אני אראה לכם גם. באמצע המוזיאון אני אראה לכם בדיוק.
אני לא יודעת איפה. יש שירותים בתוך המוזיאון?
כן, כן, כן.
אני אראה לכם הכל ונדבר על המסגות. אוקיי, חברים, יאללה, יאללה, נפסנו. אנחנו חייבים לעמוד בזמן כניסה. אנחנו באיחור של כמה דקות, אני לא אוהבת את זה. שוב, אני אפסיק עם ההערות האלה בכניסה המוזיאון, אבל אני חייבת להגיד לכם את זה, כי זה מה שתתמודדו איתו. דמיינו שיש פה עכשיו שכבה של, לא יודעת, 12 כיתות, ושם החיילים, ושם בעד אחד, ושם זה. אני מציעה תמיד להשאיר את הקבוצה בצל, ללכת שנייה למי שנמצא בכניסה, להראות לו את שעת הכניסה שלכם שכתובה על הוואוצ'ר. את הוואוצ'ר אתם מקבלים כשאתם מחזירים את המכשירים המיותרים, בעמדה של האוזניות, ולשאול מתי אפשר להיכנס. אם תעמדו כאן ולא תיגשו ותחכו שיקראו לכם, אתם לא תיכנסו. בסדר? זה חשוב. בזמנים אחרים, אם לא היינו צריכים להיכנס, הייתי עושה לכם פה הקדמה לחסידי אומות עולם. היה לכם סיור, דיברתם על חסידי באתר, כאילו, יופי, אז נחסוך את זה. יאללה, בוא. טוב, אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות ליד ושם. אני יוצאת מנקודת הנחה שחלקכם הייתם כאן. אבל לצורך העניין, גם מי שהיה פה וגם אם לא, אנחנו עושים כרגע מיני שורקאפ. אנחנו נכנסים כרגע למוזיאון ההיסטורי שנבנה ב-2005, ושימו לב שבוחרים למקם אותו, גם המבנה שלו קצת משונה, תכף נראה, בוחרים למקם את הכניסה שלו באוויר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור על גשר כדי להיכנס למוזיאון. למה זו בחירה קצת מוזרה? לא שומעים? שומעים? אני אקרב, אין בעיה. כי כמו שאתם רואים, השטח של יד ושם זה שטח נורא נורא גדול. יכלו לבנות כאן בניין מוזיאון רגיל ולעשות לו כניסה נורמלית. הסיבה שבה אדריכלים בוחרים, בראשם שאספתי, בוחרים לעשות לנו איזשהו גשר כזה רגע לפני הכניסה, זה כדי להזכיר לנו שאנחנו קצת מתנתקים מהמציאות, בואו אנחנו נעמוד פה בצד שמאל, מתנתקים קצת מהמציאות ועוברים לדבר על מאורע היסטורי. קצת לעשות סוויץ', לצאת מהמציאות העכשווית שלנו, ולדבר על אירוע שכמו שאמרנו, לא היינו בו פיזית. אנחנו שנייה נכנסים כאילו למציאות אחרת. אני אשמח אם תעמדו, לא חייבים לאורך המעקה, אבל ככה כמה שיותר פה, כדי שאם תגיע קבוצה נוספת, אז יהיה להם מקום. תכף נדבר על מבנה המוזיאון, אבל אנחנו כבר יכולים, כן, אנחנו שמים לב שדי חשוך כאן. אנחנו יודעים גם להגיד שרוב רובו של המוזיאון, לא רק שהוא נמצא, שהכניסה שלו נמצאת ככה בכניסה מהגשר, אנחנו צריכים לעבור את הגשר, רוב רובו של המוזיאון חפור מתחת לאדמה. זה גם בחירה מוזרה, לא צריך, יש פה המון מקום. אבל שוב, הניתוק הזה מהמציאות, לקחת שנייה אותנו כמבקרים, עצרו שנייה את המציאות שלכם, בואו נדבר על משהו שקרה אז. אנחנו תכף נראה שזה לא נכון ב-100%, אבל נספיק. הדבר הראשון שהמוזיאון מראה לנו, בעצם יצירת אומנות קולאז' של תוכן מקורי. כל הדברים אגב שאתם הולכים לראות במוזיאון הם מקוריים. מבחינת חפצים יש פה חפץ אחד שהוא העתק, יש כמובן רפליקות לצורך שימור, אבל כל חפץ שנמצא כאן יש לו גם מקור, גם אם הוא בעצמו רפליקה. חשוב לומר את זה. לנו זה אולי נראה ברור מאליו, אבל הרבה פעמים הדברים האלה משמשים טיעונים מאוד טובים נגד חשד שואה, דברים כאלה ואחרים. שום דבר שאנחנו במצאנו, את התוכן שאנחנו פתאום כתבנו מעצמנו, אז זה חשוב להגיד. כאמור, הדבר הראשון שאנחנו רואים זה יצירת אומנות שנקראת נוף חיים, של האומנית מיכל רופנר, אומנית ישראלית. היא בעצם לוקחת תוכן מקורי של יהודים המצולמים ברחבי אירופה בשנות ה-20, אנחנו מדברים על לפני 100 שנה. תחשבו כמה זה לנו מובן מאליו, כשאנחנו רוצים היום לצלם, אנחנו פשוט עושים את התנועה הזאת, שופיעים את הטלפון ומצלמים. כמה זה לא מובן מאליו לתעד את החיים לפני 100 שנה. אנחנו גם יכולים כאן לשאול את עצמנו למה בעצם אנשים מתעדים את עצמם, עולם מתעדים אותם בחיי היומיום בדבר הזה. האורך של היצירה הזו הוא 12 דקות, אנחנו כמובן לא נצפה בכולה. אגב, סוגריים בשבילכם, יש לו אורך המלא ביוטיוב, אז אם אני אתכם. אפשר כאן גם קצת לשאול את עצמנו, אם זה לא כמו היום, היום אנחנו מצלמים כל דבר, היום חשוב, גם לא חשוב, כי אין לנו סיום בדבר הזה. אבל אנשים מצלמים את עצמם ומצלמים אותם הרבה פעמים לצורך למשל של גיוס תרומות. הרבה מהתוכן כאן מצולם במונקאץ', שאז בהונגריה, כיום באוקראינה. יש פה עוד מעט חתונה של אבא
נורי מונקאץ', ויש פה את הילדים בחדר, ויהיה פה את ריקודי ההורה של הציונים. ובעיקר כשאנחנו מסתכלים על זה, עוד שאלה מרכזית שאפשר ככה לדבר עליה, ואני רגע מפנה אותה אליכם, למה אנחנו במוזיאון היסטורי שמספר את תולדות השואה? למה הדבר הראשון שהמוזיאון מראה לי בכלל לא מהזמן של השואה? למה המוזיאון מראה לי תוכן של יהודים מצולמים ברחבי אירופה 10 שנים או אפילו יותר לפני בכלל שהיטלר עולה לשלטון? אז למה אני צריכה את זה בשביל להבין מה עבד? אני יכולה להסתכל על החיים בגטו שהם נורא נורא קשים, אני יכולה להסתכל על זה שרודפים את היהודים בגרמניה בשנות ה-30. זאת אומרת, יש הרבה אירועים לאורך השנים הללו, למה אני צריכה לחזור ממש אחורה?
כנראה פה ממש חיים.
חיים. זאת אומרת, זה לא התחיל מגטו, זה לא התחיל מפוגרומים.
זה לא התחיל
מחיים, הם היו...
לגמרי. וזה המקום לחזור ולהגיד, יש משהו... לא הוגן, אני אדבר שני המושגים של איזה, לא פייר, להתייחס לקורבנות השואה רק כאל קורבנות שואה. בוא נגדיל ונאמר, לא הוגן להתייחס לאנשים הללו רק כאל אדמות של גופות, או כאנשים דחוסים ברכבת. כי כמו שאמרתם נכון, היו להם חיים לפני, היו גם חיים תוך כדי, אנחנו גם נדבר על זה, אבל היו חיים גם לפני. ומה שמאפיין את החיים הללו, הם חיים רגילים, הם טובים יותר, הם טובים פחות. הכיוון הגדול הזה שאנחנו רואים בתוכן הזה ממחיש לנו קצת מה היה העולם היהודי לפני כן. ואנחנו רואים את זה מאחורינו. לא משנה על מה נסתכל בסרטונים ובצלומים הללו. אנחנו נראה שהיהודים חיים בעיר וחיים בכפר. ושיש כאלה ששומרי מצוות ויש כאלה שלא. יש פה הפגנה של ארגון של תנועת הנוער של הבונד, אז אנחנו יכולים להבין שהיו דעות פוליטיות כאלה ואחרות, ויש ציונים, כי מופיע פה הקונגרס הציוני, אבל יש גם כאלה שלא. זאת אומרת, בכלל אפשר לראות כאלה חיים די נורא. אם אנחנו עכשיו רואים אנשים נכנסים לחנות ספרים ולספרייה, או יופיע קונצרט עם מוזיקה קלאסית ברקע, ואז תופיע פתאום מוזיקה חסידית, מספיק לעמוד כאן 2-3-4 דקות וקצת להבין את הגיוון הזה. ובדיוק כמו שאתם אמרתם נכון, כדי להבין מה עבד, אני חייבת להבין מה היה לפני. חברים, כמה יהודים יש בעולם, לא רק באירופה, בעולם? ערב מלחמת העולם השנייה.
כ-17.5.
בין 17-18 מיליון. אגב, אנחנו נראה שגם אייכמן טועה בהערכות שלו כשנגיע למסמך הסטטיסטי. כמה יהודים חיים היום בעולם?
14.
יותר או פחות?
פחות.
פחות. יופי. זה כבר אומר לנו משהו. עברו עשרות שנים מאז שהסתיימה השואה, ועדיין העם היהודי לא מצליח במרכאות להגיע למספרים שלפני השואה. חברים, זה לא עניין מספרי. בוודאי שהמספר הוא חשוב, המספר הוא נורא משמעותי, אבל זה לא רק עניין טכני של מספר. זה גם עניין, אם אני אומרת לעצמי, עדיין חסרים, כן, כמה וכמה מיליוני יהודים, זה גם אומר שכל מה שמאחוריי עדיין חסר. יש מעל 5,000 קהילות יהודיות שנתחדו או לגמרי או כמעט לגמרי. אני לא מחדשת לכם כשאני אומרת שמספיק שאנחנו נוסעים לרבות מהמדינות באירופה, ויש מקומות שעד היום הייתה בהם, יכול להיות שהייתה בהם קהילה יהודית גדולה, קטנה, לא משנה, והיום אנחנו לא נמצא שם שום דבר. או במקרה הטוב נמצא נכון איזה שריד של בית כנסת, איזה קיר, איזה... זאת אומרת, זה מופיע כמעט בכל מקום. אז שוב, כדי להבין מה עבד, אנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה. זו גם הסיבה שהמוזיאון מזכיר לנו את זה. אתם הולכים לדבר על שואה, אתם הולכים לדבר על גטו, על מחנות, ועל השמדה, ועל רצח, ועל 6 מיליון, עצרו שנייה. נסו שנייה להבין את הסיפור הפרטי, הסיפור האישי של הבן אדם, איך שהוא היה הדס. ושוב, זה לא שהחיים היו מושלמים, אבל הם פשוט היו חיים רגיל. שאלות על זה? תובנות, מחשבות, דילמות. אוקיי, בואו ניכנס פנימה.
אני אחזיק.
אוקיי.
מקליטה? כן, אבל אני מעדיפה ליותר בטוחה.
לא סתם מוכרים למקם שם חלון, יש פה איזשהו רצון של האדריכלים להראות שגם בתוך
חלון
ההפעלה הזאת של השואה, היו איזה שהן נקודות האורכן, במקרה הזה דוגמות מצילים, חסידי אומות עולם או ניסיונות הצלה. אני רוצה שתתפזרו לכם, שנמצאות בפנים, ומהחיים שלפני, המוזיאון עושה לנו איזה ספוילר כזה, ובעצם מקפיץ אותנו לסוף המלחמה. השנה היא 1944, מחנה קלוגה שבאסטוניה, מחנה עבודה, בסוף מתבצע בו רצח כמובן. ובמחנה העבודה יש פה אסירים, רובם יהודים, אך לא כולם. אם אנחנו מסתכלים על התמונות הגדולות בשני הצדדים שלנו, אנחנו בעצם רואים מה קורה ביום שאחרי. בספטמבר 44, כמה ימים לפני שהצבא הסובייטי מגיע למחנה גלוגה שבאסטוניה, מי שמנהל את המחנה, מי שככה מוקד על כל העניינים בשטח, לוקח קבוצה של אסירים, דורש מהם להעביר ערימות של עץ, לחפור בורות. בסופו של דבר אנחנו מתקדמים כמה צעדים קדימה, והמוני אסירים מאותו מחנה, גם גברים, גם נשים, נרצחים באותו מקום. כשהצבא הסובייטי הגיע, ושימו לב לאנשים שעומדים, כן, מעל ערימות הגופות, מעל ערימות העצים, הגיעו לשם אנשי זיהוי פלילים וחוקרים ושוטרים ועיתונאים וינסו להבין מה קרה כאן. וזה גם המקום להגיד לנו כמודרכים שנייה לצאת מהידע שלנו ומנקודת המבט שלנו כאנשים שיודעים מה זה שואה ולמדו על השואה ויודעים מה קרה בסוף. כי ב-44 כשאותה משלחת מגיעה לחקור מה קורה בקלוגה, אין להם מושג מה קורה. ומנסים להבין מי הם האנשים האלה בתוך הרימות הגופות והעצים ש... תכנון הוא לשרוף את הערימות האלה, אבל זה כמעט לא קורה בפועל, פשוט לא מסתכל. וכאן אנחנו חוזרים לשולחנות. כי אלה המסמכים, אלה התעודות, אלה הדברים שאותם צוותים של חוקרים מוצאים בכיסים של האנשים הללו. ואם אתם מסתכלים, אתם יכולים לראות שהתעודות והמסמכים והתמונות הללו, פעם לכולנו היו תמונות בארנק, נכון? כזה של הילדים, היום זה כבר בטלפון, אבל זה בגדול, לחלקנו עדיין יש את זה גם בארנק. אבל זה מה שאנשים לוקחים איתם לכל מקום. אני לוקחת איתי תעודת זהות, אני לוקחת איתי תמונה של הילדים, אני לוקחת איתי, אולי לא לכל מקום, כן, אבל אם אני יוצאת מהבית או אם אני נוסעת לאיזשהו פרק זמן, אני לוקחת איתי את התעודות החשובות. זה מראה לנו רגע לצאת מערימות הגופות הללו ובאמת לנסות לחפש מי היו האנשים. אם אני רוצה לדעת מי הם היו לפני ואיזה חיים הם היו לפני, כמו שהראו לנו בנוף חיים של מיכל רובנר, גם בסוף המלחמה, לקראת סוף המלחמה ב-44, אני עדיין רוצה לנסות ולמצוא את הסיפור של האנשים הללו. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, למה המוזיאון פתאום מקפיץ אותנו? הרי המוזיאון בנוי בסדר כרונולוגי, זה הולך מההתחלה ועד הסוף, או שאולי יהיה נקודת סוף מוחלטת. למה דווקא כאן בהתחלה פתאום מקפיצים אותי לשנת 44 ובעצם מגלים לי מה קרה בסוף? מאיזו סיפור?
אולי זה הבדל בין האינדיבידואל לקבוצה? כי שם אנחנו אותם כקבוצה, כאילו קבוצה של יהודים, ופה אנחנו, כאילו, בגלל שהם מוצאים את המסמכים, אז כל בן אדם מקבל את האישיות שלו ואת הפרטים שלו כאילו אינדיבידואל.
אוקיי.
כי רואים שהאנשים הם לא קבוצה גדולה. כל אחד וההיסטוריה והאסון
שלו. לגמרי. עוד מחשבות על זה, עוד תובנות, למה דווקא כאן, זה נכון, למה דווקא כאן מראים לי זה?
מה זה? כי לא שמענו מה היא
אמרת. דיברה פה על העניין הזה של מעבר רגע מהזיכרון הקולקטיבי של אולי קבוצת אנשים, מיליוני אנשים. אין לי באמת, למוח האנושי שלי, אין לי באמת איך לתפוס. מה זה 6 מיליון אנשים שנרצחו? אני יודעת את זה, אבל להבין את זה, לא בטוח. ואז פתאום באמת לראות מול העיניים, רגע, חברים, תסתכלו, יש פה תמונות של אנשים, יש פה תמונות של משפחות, יש פה זיהוי. מניחה ששמעתם כבר את המושג, נכון, של לחלץ תווי פניהם, שזה אחת התמות, חברים, תתקרבו לפה, פשוט כי מגיעה הקבוצה. אחת התמות המרכזיות של המוזיאון, בכלל של השם, לחלץ את תווי פניהם, ואתם תראו שאנחנו גם כל הזמן, זה מה שהמוזיאון יעשה לנו. ייקח אותנו מהסיפור הקולקטיבי, הקבוצה, המספרים, הסטטיסטיקות, לכיוון הבן אדם הפרטי, או זו לפחות השאיפה. בואו נתקדם כי אני רוצה שאני...
שבר הראשון.
תכף גם אם יזוז, ואז יהיה לנו יותר מרחב. אחד האירועים המשמעותיים שקורים, בואו עוד קורא, שקורים בכ-70 ערים ברחבי גרמניה בשנת 33. ממש, אנחנו מדברים שנייה וחצי אחרי עליית הנאצים לשלטון, אחרי מינויו של היטלר לקנצלר, אירועי שריפת הספרים. בכ-70 ערים ברחבי גרמניה, אנשים, ותכף נדבר מי הם האנשים הללו, מבעירים מדורות ברחובות, ולתוך המדורות משליחים ספרים. תעיף השנייה מבט על ה... קודם כל, גם הספרים שאנחנו רואים מולנו הם ספרים מקוריים מאותה תקופה, הם כמובן לא ספרים שנשרפו, אבל הם כן ספרים מאותה תקופה שהיה ניתן למצוא בגרמניה. חברים, איזה סוג של ספרים האנשים הללו משליחים למדורות, ולמה? רגע, נשמע אחד-אחד כי אני לא... מה?
ולא רק יהודים.
שנייה, בואו נתמקד על זה. ספרים של יהודים וגם לא של יהודים, צריך כן להגיד פה שבאירועי שריפת הספרים, הצד היהודי לא ממש בא לידי ביטוי. כן נזרקים לספרים שסופרים יהודים, כן נזרקים לפה טקסטים יהודיים, אבל זה ממש ממש לא העיקר, וחשוב לזכור את זה. ייקח עוד קצת זמן עד שבגרמניה הנאצית הצד היהודי יתפוס את החלק הכל כך משמעותי, זה עדיין לא קורה כאן.
ספרי הגות.
דוגמא? איך?
ספרי הגות.
על מה? מה למשל?
נושאים
ספציפיים. חיינר,
חיינר,
זכויות,
דמוקרטיה. דמוקרטיה, סוציאליזם. אגב, משעשע אולי, או עצוב אולי, גם סוציאליזם, גם קפיטליזם, כאילו גם זה לא טוב, גם זה לא טוב, בסדר, ניכנס לזה עוד לעומק. עוד? לגמרי. אני לא יודעת מי מכם זה, אני גדלתי לספרים של אריך קסטנר, לדוגמה, אריך קסטנר, סופרים את הספרים שלו, הוא גם נוכח באחד מהאירועים הללו, והוא מתאר את זה. המפלגה הנאצית טוענת שהספרים שלו מלאים בערכים שהם מדי פתוחים, מדי ליברליים, מדי קצת קפיטליסטים אפילו, אפשר להתווכח על זה כמובן, אבל זה. הוא נמצא באחד מהאירועים הללו, אריך קסטנר, והוא גם טוען שזה הרגיש כמו לוויה. לראות את הספרים, לא רק שלו, לראות ספרים שנזרקים לתוך מדורות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 313 כותרים שנכנסים לרשימה מוגדרת שמפרסמת המפלגה הנאצית. אלה הספרים כרגע אסורים, ואת הספרים האלה משליחים למדורות. מי הם האנשים שמשליחים את הספרים?
סטודנטים.
סטודנטים.
זה היה ליד הכיכר באוניברסיטה.
זהו, כן, לדוגמה. בברלין, נגיד, מי שהיה, יש את האנדרטה שנמצאת למטה. אגב, מי שמעצב את האנדרטה הזאת, מיכה אולמן, הוא גם זה שמעצב את אנדרטת נצר אחרון, שאותה תראו ביום שישי בהרצל. הוא עיצב כמה אנדרטות שקשורות לדבר הזה. למה שסטודנטים יצאו לרחובות וישרפו כל מיני ספרים? כאילו, מה... למה? אני סטודנט בגרמניה, אני יוצא עכשיו, כאילו, מה...
הם מייצגים את עולם הרוח.
נו, אז הייתי מצפה שאנשי רוח לא יזרקו ספרים
במדור. אבל שהמפלגה רוצה למשטר.
אוקיי.
לגייס.
האם הם עושים את זה מרצונם החופשי או מישהו מכריח אותם?
רצונם החופשי,
השנה היא 33, זה עדיין לא דיקטטורה, זה תכף יהפוך לדיקטטורה. אז אני מקשה, זה עדיין לא ברור לי, למה שסטודנט, אם הוא סופר נאצי, הצביע למפלגה הנאצי, נניח, אני לא מצדיקה, אבל אני מבינה למה זה נראה לו מתאים. אבל זה 70 ערים, מה זה? מישהו אמר משהו? אבל זה 70 ערים ברחבי גרמניה, זה לא מדורה עם 2.5 אנשים. למה בעיקר סטודנטים, אני בכוונה מקשה עליכם, למה בעיקר סטודנטים? אוקיי. יש פה לחץ חברתי, לגמרי מרכיב נורא נורא חשוב, בכלל בגרמניה הנאצית, כל תהליך הקצנה שיקרה בגרמניה הנאצית הוא משמעותי. היינו כאילו מצפים, נכון, אנשים מבוגרים, מה זה לחץ חברתי, אבל אנחנו נראה שלחץ חברתי זה גורם נורא משפיע, כן, גם בשריפת ספרים וגם ברצח המוני, זה לגמרי משהו שהוא משמעותי. ואנחנו יודעים, כבר מן הסתם דיברתם על זה, אני מבינה לפי מה שאתם אומרים, היינו מצפים, אבל כנראה שאפשר לשים את הציפיות בצד, כי תהליכי הקצנה שמתרחשים בגרמניה הנאצית, לגמרי התחילו בדבר הזה. אותו ביטוי מוכר, של במקום שבו שורפים ספרים יספרו גם לאדם, אתם יודעים שהוא לא נאמר בהקשר הזה, נאמר עשרות שנים לפני כן, אבל הוא לגמרי מוכיח את עצמו כנכון. האם האזרח הגרמני הממוצע, לא הסופר נאצי, סופר נשמי, הממוצע, מתאר לעצמו שבעקבות הדבר הזה המצב ילך וידרדר, ובסוף זה יהיה לגיטימי להכניס אנשים מאחורי גדרות ולשרוף אותם? כנראה שלא. יכול להיות שזה גם מסביר, לא מצדיק, אבל מסביר, שימו לב על ההבדל, למה בתוך פחות מחמש שנים, לקראת אמצע סוף שנות ה-30, מגיעים למצב כך על פי סטטיסטיקות, שרוב העם הגרמני, רוב האזרחים הגרמנים, תומכים במשטר החדש, בין אם באופן אקטיבי, ובין אם תמיכה שבשתיקה, אוקיי? וכאן לפעמים אפשר, אם זה מתאים לכם, אנחנו תכף נרחיב על מה שאמרתי עכשיו. מה זה?
גם ילדים,
לא ידוע. אנחנו כן יודעים, אין מספיק סטטיסטיקה הזה, אנחנו כן יודעים להגיד שלא מעט ארגוני יהודים בגרמניה לאורך שנות ה-30 כן מנסים לעשות מסע ומתן, לא בהכרח אל מול המפלגה הנאצית, אבל כן עם גופים שקשורים לשלטון. מה זה?
היו הסטודנטים יהודים.
לגמרי. ברגע שמבינים שבתוך הכותרים הללו יש רשימות יהודיות, אין לנו עדויות של סטודנטים יהודים שעשו את זה. אנחנו כן יודעים, אבל שוב, שיש ארגונים יהודים שעד אמצע, כמעט סוף שנות ה-30, באים במסע ומתן עם ארגונים ממשלתיים כאלה ואחרים, גם בניסיון להציל את היהודים, להציל את היהודים. מתוך איזושהי מחשבה, כן, אני משתמשת רגע בביטוי מודרני יותר, אבל הוא מן הסתם מייצג מאוד את הדבר הזה של עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זה לא פעם ראשונה שהיהודים חווים אנטישמיות, ושוב, אירועי שרפת הספרים הם עדיין לא מכוונים נגד הצד היהודי.
שרפו גם ספרי קודש?
לא, 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 לא שרפו ספרי קודש. אם כן, זה היה הזמן מקומית קטנה, הם לא נכנסו לרשימה וזה לא היה באופן מוגדר. וחשוב באמת להגיד את זה, כי הצד היהודי כאן עדיין לא בא לידי ביטוי. למה חשוב להגיד את זה? ואני כן שנייה אומרת את זה בסוגריים. כי הרבה פעמים מבחינת המודרכים שלנו, השלטון הנאצי משמעו אך ורק רדיפת היהודים. בוודאי שזה היה חלק סופר משמעותי, אבל זה לא רק. צריך להבין מהו השלטון הנאצי בגרמניה בשנות ה-30. ברשותכם, אני רוצה, אם שאלות עוד שנייה, בסדר? אני רק רוצה לפוס את זה. אין מה עשו לנו מיטה, זה לא נתן
תשובה.
תודה שהזכרתי. אנחנו בגלריה הראשונה עליית הנאצים לשלטון. זו הגלריה הראשונה, זה היה שבר הראשון, זו הגלריה הראשונה.
האירוע הזה של שריפת הספרים היה מתוכנן מראש, או במקום אחד הוא התחיל ואז הוא דיבק?
אוקיי, שאלו אותי פה האם האירועים של שריפת הספרים הם מתוכננים מראש, או שהוא מתחיל במקום אחד ואז זה. יש איזושהי הנחתה, אפשר לקרוא איזה פקודה כי זה אזרחים, אבל יש איזושהי הנחתה מלמעלה שמגיעה גם מהמפלגה וגם מאנשי אס-אס. יש גם אנשי אס-אס שלוקחים חלק בדבר הזה, הם מעטים, לכן גם התיעוד ברובו אנחנו נראה אזרחים. יש, שוב, קשה לי לקרוא לזה הוראה, אבל יש איזה מין הודעה, יש את הרשימה של הכותרים הזאת ועכשיו צריך איזה. לגמרי יש לזה השפעה וזה עובר ממקום למקום. אז זה, הייתי אומרת חצי מאורגן חצי, זה לא יזמה ספונטנית של אזרחים, אבל... כי סטודנטים הם אלה שמתבקשים להיכנס אל הספריות הציבוריות ואל הספריות באוניברסיטאות, פשוט כי טכנית הם, זה נגיש להם, והם פיזית ברובם יוציאו את הספרים מתוך הספריות. אגב, הזכרתם לי עכשיו שעוד קטגוריה נורא נורא חשובה, כי זה התחבר אחר כך גם לרדיפת ההומוסקסואלי בשנות ה-30 בגרמניה, קטגוריה מאוד חשובה של ספרים שנזרקו למדורות, הם ספרים שעסקו במין ומגדר. אני מזכירה לכם שגרמניה עד אז, ואני לא אומרת בציניות, אני אומרת ברצינות, אנחנו יודעים את זה. היא אחת המדינות התרבותיות משכילות ונאורות ביותר. עיסוק במין ומגדר היה לגמרי לגיטימי ומדובר בגרמניה, מה שלא היה ברוב מדינות אירופה באותו זמן. אני מזכירה לכם, אנחנו לפני, כן, 80-90 שנה. וגם הספרים האלה בתחום הזה יוצאים לגמרי מהשיח. ממש נשרפים בהמוניהם.
נכנסנו לגלריה.
הקיר הזה מדמה לנו שנייה את האווירה ברחוב הגרמני, קצת אחרי עליית הנאצים לשלטון ומינויו של היטלר לקאנצלר. שימו לב לתמונה הגדולה הזאת בשחור לבן, שמתארת לנו את כינוס המפלגה הנאצית בנירנברג, אותה נירנברג של חוקי נירנברג, אבל היא לא רק חוקי נירנברג. ב-33 מתקיים כינוס נורא נורא גדול. הכינוסים האלה ימשכו כמובן לאורך כל שנות ה-30, אבל אחד הכינוסים הראשונים, ואני כן מדגישה, הוא קורה ב-33. זו ממש ההתחלה. אני רוצה שתגידו לי בבקשה, כשאתם מסתכלים על התצלום המוגדל הזה, מי הם הנוכחים באותו כינוס? עד כמה שאנחנו יכולים לראות, האם רובם אזרחים או האם רובם לובשי מדים? וכשאני אומרת לובשי מדים, אני מתכוונת חיילים, שוטרים, אס-אס, חולצות חומות וכן. מה יש פה יותר?
חיילים.
מה אומרים? אני שומעת גם וגם.
הצד השני
אזרחים.
אני
רואה כולם מדים. זה הצד הזה.
אבל זה לא חיילים, אולי זה חופים כזה.
אוקיי, זהו, לכן אמרתי לובשי מדים, נכון? זה לא בהכרח חיילים, לגמרי. תראו, אנחנו באמת יכולים לחלק את התמונה הזאת. אנחנו יכולים לחלק את התמונה הזאת. מי שעומד קרוב אלינו, ברובם הם יהיו לובשי מדים. אנחנו יכולים לראות גם את הסמלים. דוגמה לסמל כזה נמצא כאן, וכן הוא מקורי, כי התלמידים ישאלו אתכם. ובחלק הרחוק יותר, יש כאלה שלובשים מדים, אבל רוב רובם של הנוכחים בכינוס הזה, שהשיא שלו יהיה כמובן נאום של היטלר, שתכף הוא ינאם פה ואני אגיד לכם גם משהו על הנאום הזה, רוב רובם אזרחים. למה? עכשיו זה כינוס אחד מתוך המון, כן?
הצד הזה זה לובשי מדים, הצד
השני. בדיוק, מי שקרוב אלינו בתמונה לגמרי, כן. רוב רובם של אנשים שם הם אזרחים, אגב זו הסיבה גם שהם יעמדו בנפרד, אוקיי? לובשי מדים יעמדים בנפרד. למה יש כל כך הרבה אזרחים בכינוס הזה? השנה היא 36, אף אחד לא מכריח אותם, זה עדיין לא דיקטטורה, כן, זה עדיין לא. למה יש כל כך הרבה אנשים בכינוס הזה? למה כל כך הרבה אנשים רוצים לשמוע את היטלר? זה שיא הכינוס, הנאום שלו זה באמת אירוע. הוא נכנס לתפקיד של קאנצלר, בסדר, כאילו, אוקיי, נכנס לתפקיד של קאנצלר, נכון?
הוא מבטיח להם שינוי.
הוא מבטיח שינוי, מה הוא מבטיח? בואו נפרט.
במצב מאוד קשה,
אחרי
המלחמה,
אוקיי.
הוא מבטיח להם לצאת מהעוני, מהאבטלה.
אוקיי, אז יש לנו עניין כלכלי, גאווה, יש לנו דגלים, יש לנו זה. אגב, אם אתם יכולים, אל תעמדו לי על הדבר הזה, אז פשוט אי אפשר להתחרות. מה זה? נכון. לגמרי. אז יש לנו גאווה לאומית, עם הזיכרונות של מלחמת העולם הראשונה, גאווה לאומית פגועה, אחוזים מאוד מאוד גבוהים של מובטלים, כן? אז היטלר הוא מנהיג טוב עבור האזרחים הנכונים, במרכאות, איך שאני מנסה להבין מה זה, כי הוא מבטיח מה שכל אזרח בכל מדינה מתוקנת רוצה. הוא מרוויח כלכלה, הוא מבטיח כלכלה טובה, הוא מבטיח להפחית את אחוז האבטלה, הוא מבטיח לטפל באינפלציה. מי מכם שאם יהיה לכם מקום, אתם מוזמנים לעמוד ולראות פה את שטרות הכסף באותו זמן ולראות את הערכים שלהם ואיך הם משתנים. אגב, מעניין לדעת שבחלק מהשטרות הללו, נראה מי מכם מצליח לזהות, יש דמויות של יהודים, שזה מוזר, כי זה 33, עדיין אין ממש אנטישמיות בחוץ, אבל זה גם קיים. כל אזרח במדינה מתוקנת שהיו מבטיחים לו את הדברים האלה, היה מעוניין בזה, כן? ובאמת זה המקום להגיד, יש כבר אנטישמיות, אבל אנחנו תכף נדבר עליה, כי כרגע, בתחילת השלטון הנאצי, זה לא בא לידי ביטוי, לפחות לא באופן בולט. זה לגמרי קיים. היטלר כותב את מיין קאמפף בתחילת שנות ה-20, כאילו זה לא סוד האנטישמיות הזאת, אבל היא עדיין לא באה לידי ביטוי. אז יש לנו המוני אזרחים שיגיעו, יש לנו אווירה שבעצם גם אם לא הצבעת על המפלגה הנאצית שהשיגה את רוב המושבים בפרלמנט בבחירות של 32, גם אם לא הצבעת, אתה אומר אצלך, אוקיי, יש פה שלטון חדש, יש פה מנהיג חדש, לא רק שהוא מבטיח, אגב, הוא גם די מקיים. המצב הכלכלי כן משתפר, הצבא מתחיל להתחזק, למרות שעל פי הסכמי ורסאי אסור לצבא להתחזק, אבל היטלר מתחיל ככה לעשות מה שבא לו. אחת הדוגמאות הטובות ביותר, שקצת אחרי שהיטלר עולה לשלטון, כמה חודשים אחר כך, מפוטרות עשרות אלפי נשים גרמניות, אריות על פי ההגדרה של תורת הגזע, הן מפוטרות כדי שהגברים הגרמנים יוכלו לצאת לעבודה. אחד הדברים הראשונים שמשרד הכלכלה עושה. למה זה לגיטימי? כי מה אמורה לעשות האישה הגרמניה? מה יהיה תפקידה?
זה לטיפול ילדים, לשטוף את הכלים.
בדיוק, יופי. זה מעבר לטיפול הפיזי בבית, זה לחנך את הילדים לוודא שהם יגיעו לפה. זה לוודא שכשהם יראו את הכרזות הללו ברחוב, שלא צריך לקרוא גרמנית בשביל להבין שהכל פה זה ההדרת, כן, אותו אזרח גרמני חזק וכו', לוודא שהילדים שלה יאמינו ויישרו קו עם האידיאולוגיה החדשה. אני אמרתי מקודם משפט. אנחנו מגיעים למצב שבתוך שנים ספורות, בשנות ה-30 בגרמניה, רוב העם הגרמני יתמוך, בין אם זה תמיכה אקטיבית, זה הבחנה חשובה, בין אם זה תמיכה אקטיבית, בין אם זו תמיכה שבשתיקה במשטר החדש. כשנגיע בהמשך המוזיאון לדבר על בחירה ועל החלוקה, שהיום היא כבר לא חלוקה כל כך דיכוטומית כמו פעם, כן, אבל החלוקה של מי שביצע ומי שעמד מן הצד ומי שהחליט לסגור את החלון למרות שהוא ראה מחוץ לבית שלו דברים כאלה ואחרים, זה מתחיל כבר בגרמניה בשנות ה-30. אנחנו צריכים רגע לנסות להיכנס לנקודת מבטו של אותו אזרח גרמני ולשאול את עצמנו מה אזרח גרמני ממוצע בוחר לעשות כשהוא רואה שמחוץ לבית שלו, 33 כבר יש, 34, 35 עד תחילת המלחמה, נפגעות קבוצות כאלה ואחרות באוכלוסייה הגרמנית, בראשם היהודים, אבל גם עוד קבוצות אחרות. המציאות היא, זו העובדה ההיסטורית היא, שרוב האנשים בחרו שלא להגיב בכלל. אנחנו צריכים גם כאן להיזהר כאן רגע מהשיפוט ולשאול את עצמנו, רגע, איזו אפשרות בחירה עמדה בפניהם? אני גם יודעת שאם אני אולי עכשיו מסייעת לשכן היהודי שלי, כשזה אסור, מי עלול להיפגע? אני נגיד, אבל במשפחה שלי, כן.
אבל זה כבר בשלב הזה, זה כבר אסור?
לגמרי. לא ב-33, אבל זה יגיע מאוד מהר. אמצעי הטרור, מתי מקימים את מחנה הריכוז הראשון בגרמניה?
33.
זה ייקח טיפה זמן, אבל יחסית מהר מאוד השלטון יביא את המאפיינים של שלטון טוטליטרי, בין אם זה המנהיג האחד, ובעיקר אמצעי טרור נגד האוכלוסייה, ואם אתה לא מיישר קו, אז אתה נענש. עכשיו כאן אנחנו יכולים לשאול שאלה שהיא כנראה ללא תשובה, כן? אבל שאלה שיכולה ללוות אותנו לאורך המוזיאון, האם באמת תמיד יש בחירה? אני לא יודעת, באמת, זו שאלה לא ברורה. האם לאותו אזרח גרמני יש בחירה? אם הוא יודע שאם תופסים אותו, אם הוא מתנגד עכשיו, הוא נשלח אולי למחנה ריכוז, הוא נענש, הילדים שלו עלולים להיפגע, ההורים המבוגרים שלו עלולים להיפגע, ואולי שאלה שמלווה את זה, האם הידיעה שאני עלול להיפגע כי עזרתי למישהו, כי התנגדתי וכולי, האם זה מצדיק אי התערבות? לא יודעת. אבל זו שאלה שתלווה אותנו. אני רוצה שנעבור לדבר על הנשמה. ואני קופצת רגע לעניין האנטישמיות, שעד עכשיו אמרנו שהוא כאילו בקטנה בגרמניה הנאצית, אבל לא בקטנה, וכמובן שככל שתעבור לאנשנים בשנות ה-30, העניין האנטישמי יתפוס יותר ויותר את המצב. אז בוודאי שהאנטישמיות המודרנית, האנטישמיות הנאצית, מבוססת על אנטישמיות מסורתית, כן, היטלר לא ממציא את האנטישמיות, ממתי פחות או יותר סובל העם היהודי מרדיפות כאלה ואחרות? נכון, זו תשובה שאני הכי אוהבת, בערך מראשית העם היהודי. ברור שאז לא היה את המושג אנטישמיות, אבל זה לגמרי קיים. היטלר לא ממציא את הגלגל, הוא פשוט לוקח אותו ומשכלל את זה למשהו מודרני יותר. ואנחנו גם יודעים להגיד שאם בימי הביניים לאנטישמיות המסורתית היה פתרון, אני אומרת במרכאות, כי עבור הרבה אנשים זה לא פתרון, איך היהודי בורח מהאנטישמיות של ימי הביניים? ממיר את דתו. ושוב, זה פתרון במרכאות, כי זה לא מתאים כמובן לכולם, רוב האנשים לא עושים את זה. האנטישמיות המודרנית של היטלר, שמה שמוביל אותו זה בעצם תורת הגזע, לא מאפשרת את הדבר הזה. כי על פי תורת הגזע, אתה יהודי, וזה בעצם אומר שיש לך, אני רגע, כן, זה דם, יש לך דם יהודי, ותמיר את דתך אלף פעם, הדם שלך עדיין יישאר יהודי. כמובן שזה שקורת לחלוטין, כן, לא משנה, אבל זאת תורת הגזע, ולכן ליהודים בגרמניה בשנות ה-30, וכמובן סביב כל הכיבוש הנאצי בכל מקום, אין באמת דרך לברוח מהדבר הזה. אני לא מדברת על בריחה טכנית, אני מדברת על הרעיון. אתה יהודי, אז אתה יהודי. אני שמה שנייה בסוגריים את העניין הזה של נישואי תערובת בגרמניה בשנות ה-30 ואיך אתה מוגדר יהודי או להבדיל איך אתה מוגדר ארי, אני שמה את זה רגע בצד. צריך כן לזכור שיהודי גרמניה בשנות ה-30 מהווים פחות מאחוז אחד מאוכלוסיית גרמניה. זאת אומרת, מבחינת כמות הם לא הרבה, אבל הם כן סופר מעורבים בחברה. מצבם הסוציו-אקונומי בדרך כלל הוא בינוני טוב ומעלה. הם משולבים במשרות בכל תחומי החיים בגרמניה, ולכן גם השבר הוא כל כך גדול כשהאנטישמיות הולכת וגואה. השבר הוא כל כך גדול כשאתה פותח את העיתון בגרמניה הנאצית בשנות ה-30 עם הקפה שלך בבוקר, והקריקטורות האנטישמיות שלמעלה זה מה שאתה רואה. או כשפתאום אתה מבין, אתם מוזמנים להתקרב עוד איזה צד, שבספרי הלימוד של הילדים בבית הספר היסודי, שוב, לא צריך לדעת לקרוא גרמנית, ברור מאוד איך מוצגת הדמות של היהודי, הדימוי האנטישמי הזה, ואיך מוצגת הדמות של אותו גרמני ארי, ששימו לב, זה נורא מעניין, בדימוי הוא תמיד יהיה בלונדיני, עם עיניים כחולות ושרירי, אבל מספיק שנחשוב למשל על היטלר, סתם, שוח ההדגמה, כאילו ברור לנו, לדוגמה, ברור לנו שזה לא באמת זה, אבל זה הדימוי האנטישמי.
מה זה? הימני למעלה.
היהודי הנודד. שימו לב לדימויים. יש דימויים אנטישמיים שכמעט תמיד יחזרו, כמו האף הארוך הזה והדמות של הגוף שהוא חצי בן אדם או לא בדיוק בן אדם, הוא מין יצור שכנראה לא היינו רוצים לפגוש באיזושהי סמטה חשוכה, וכאן במקרה הזה הוא מחזיק מקל נדודים. חלק מהבעיה היהודית, כפי שהיטלר מגדיר אותה, זה שליהודי אין מקום משלו, נכון? ולכן הוא נמצא בדיוק, נמצא בכל מקום, הוא משתלט על העולם, וכל מקום שהוא נמצא הוא ככה מרע את המצב של האוכלוסייה המקומית. העיתון דר שטירמר, עיתון מאוד נפוץ, אגב, זה עיתון סופר אנטישמי, גבלס הוא זה שמוביל אותו. ממתי העיתון הזה קיים בגרמניה?
ותיק.
משנות ה-20, הרבה לפני עליית הנאצים לשלטון, כן, אנטישמיות, אמרנו, היטלר לא ממציא אותה. העיתון הזה הוא לא רק עיתון אנטישמי, דר שטירמר, הוא עיתון סופר אנטישמי. במקרה הזה אנחנו רואים פה קריקטורה של נשר, שמסמל, כן, את המקומיות, והוא בעצם יושב, שימו לב, על אילו ביצים הוא דוגר. מצד שמאל, ביצה שיש עליה מגן דוד, באמצע הפטיש והמגל, סמל הקומוניזם, ומה הסמל הימני?
מי זה? הבונים.
הבונים החופשיים. בסדר? גם אוכלוסייה נרדפת בגרמניה, הם היו מיעוט מבחינה מספרית, אבל גם אוכלוסייה נרדפת. כל הרעיון כאן זה להגיד כל מה שלא... מה זה?
מה הנשר מסמל?
את גרמניה הגדולה. כן. שבעצם כל האוכלוסיות הללו, או יותר נכון, כל אוכלוסייה או מיעוט שהם זרים, שהם לא מוכרים, שהם לא ממש משלנו, אנחנו בעצם נותנים להם והם חיים על חשבוננו ואנחנו מעניקים להם את הכל, אבל מי הם? מה יצא מהביצים האלה? זה משהו שהוא לא מוכר, אני לא יודעת מה יבקע מהדבר הזה. זה עוד בקטנה, לעומת קריקטורות כאלה ואחרות, הדר שטירמר גם מלא בעלילות דם ממש ברמה הפורנוגרפית, זאת אומרת, באמת דברים נורא נורא נפוץ בגרמניה. אבל שימו לב, אני רוצה לחזור ואני לא סתם מקדישה הרבה זמן לאזרח הגרמני ולעניין הבחירה. כי בתור אזרח גרמני אין לי בחירה אם אני קונה עיתון, זה מה שמופיע בעיתון. אם אני פותח רדיו בשנות ה-30 בגרמניה, כמה תחנות יש? תחנה אחת, אנחנו יודעים מה היא משדרת, אין לי שליטה בזה. במה כן יש לי שליטה, רוב הזמן, אפילו שזו דיקטטורה, במה, גם המחשבות, שזה בכלל מוכר, ויש לי שליטה הרבה פעמים במה אני מכניס הביתה. וכאן אני רוצה להציג לכם את המוצג הזה, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקרב, לוח של משחק קופסה, משחק אנטישמי, מי קורא גרמנית? לא באמת, למרות שלא באמת צריך לקרוא גרמנית, בשביל לראות שכתוב, גם יש כאן תרגום בעברית, כן? יודן ראוס, יהודים מחוצה, ולמטה גם יש לנו פירוט, כאילו אם התקשנו לאן לשלוח את היהודים, אז כתוב פה למטה פלסטינה, כאילו יש להם מקום משלהם, תעיפו אותם לארץ ישראל. אבל למה המשחק הזה מיוחד? שכל מטרת המשחק היא לאסוף כן ראשים של יהודים ולהעיף אותם החוץ מלוח המשחק. מי קונה את המשחקים הביתה? אמא ואבא. כאילו בדרך כלל, נכון, הם מחליטים במה הילדים ישחקו, מכניסים את המשחק הביתה. אף אחד לא מכריח אותם להכניס את המשחק הזה הביתה. זה משחק סופר נפוץ. ההורה הוא זה שבוחר בחנות הצעצועים לקנות דווקא את המשחק הזה. אז שוב, האם יש בחירה? אולי רוב הזמן לא, כי זה שלטון דיקטטורי, אז לפחות כלפי חוץ אני לא יכול להגיד מה שאני חושב, אבל כמו שנאמר פה נכון, יש לי כן שליטה לפחות על המחשבות שלי, על מה אני מחליט שאני מכניס הביתה. כאן זה מקום שנורא מאוד חשוב להגיד. האם זה אומר, ואפשר גם להביא את זה כשאלה, האם זה אומר שכל אזרחי גרמניה בשנות ה-30 הם נאצים ואנטישמים?
לא.
ברור שלא. ובאופן כללי צריך להיזהר מ-100% בהיסטוריה, מי שאתמול בסדנה שלי שמע את זה. אבל שוב, אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב של תמיכה, בין אם זה כי האזרח הגרמני מפחד על חייו ולחי משפחתו, בין אם זה כי אולי הוא באמת אנטישמי, בין אם זה כי פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, אני מסתכל על הקריקטורה הזאת, אני יודע שזה לא יהודי, אני מכיר יהודים, יהודים לא נראים ככה. זאת אומרת, אף בן אדם עם שכל קצת בראש לא יגיד לעצמו, אוי, נכון, זה יהודי, מזעזע. אבל כן יכול להיות שיתחיל לחשוב לעצמו, שנייה, יש לי שכן יהודי, הוא בן 40, איך יכול להיות שהוא כבר מנהל בית חולים? פתאום עכשיו כשאני חושב על זה, מה הוא עושה כדי להגיע לדבר הזה? איך יכול להיות שכל הילדים היהודים שאני מכיר כאלה מצטיינים בלימודים? עכשיו, בעצם האמירה הזאת היא כבר אמירה סוג של אנטישמית, כי זו הכללה לגמרי. אבל זה פתאום גורם לאנשים לחשוב, רגע, האנשים האלה שחיים פה במדינה שלי, ומצבם הכלכלי בדרך כלל נורא טוב, הם נורא נורא משולבים, למה הם כאן בעצם? למה היהודים האלה כאן? ושוב, צריך להיזהר מהכללות, זה לגמרי לא כולם. הדוגמה הכי טובה לזה, אני חושבת, תפנו רגע את המבט לתצלום הזה, תצלום של עסק יהודי שמסומן, כן, לא כשמסומן כעסק יהודי, ויש פה אזהרה לא לקנות אצל היהודים. יום החרם, בראשון באפריל 1933, אותו יום שבו ינחיתו מהשלטון ממש, מהמפלגה ובעיקר אנשי אס-אס, נכנסים לשם גם קצת אנשי חולצות חומות, תונחת הוראה לאזרחים לא לקנות ביום הזה, לא לפרנס עסקים של יהודים ביום הזה. זאת תהיה הוראה, אבל אף אחד לא יאכוף אותה. אנחנו באפריל 33. יום החרם הזה נכשל. הוא נכשל. אנשים קונים אצל יהודים. כי זו רק ההתחלה. כי החנות הזאת נמצאת לי מתחת לבית, אז אני ארד לקנות לחם מתחת לבית, זה מאכפת לי אם זה יהודי או לא.
גם היה בשבת.
נכון, אגב, כשמדברים על הדבר הזה, נכון, אבל צריך גם לזכור שזה גרמניה, ודווקא הרבה פעמים כן יהודים עובדים בשבת בגרמניה, אבל נכון, זה לגמרי גם היה חשובה. וכאן זה דוגמה אולי הכי טובה, כי כשאנחנו מדברים על תיעוד מיום החרם, אנחנו יכולים ממש לראות בכניסה לחנויות אנשי אס-אס, עומדים וככה מנסים לשכנע את הקונים לא להיכנס, אבל אין להם בעצם דרך לאכוף את זה, ואנשים פשוט נכנסים. יש כאלה שמחרימים, תמיד יש הכל מהכל. כשאנחנו מדברים על גרמניה בשנות ה-30, אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו מה אנשים בוחרים לעשות, האם הייתה להם בחירה, מה המחיר של הבחירה הזאת, ובעיקר להיזהר מ-100%. אני עוד שאלה
אסמאל, אבל מה זה עשה ליהודים?
מה זה?
אני שואלת מה זה עשה...
כלכלית או נפשית? כלכלית לא הייתה לזה השפעה, זה היה מינורי. זה היה מינורי. גם מבחינת... זאת אומרת, זה היה רק איזושהי... משהו שהיה אולי הקדמה לקראת כל החוקים שיבואו ויגיעו. בפועל כלכלית לא הייתה לזה שום השפעה, זה לא היה בסדר.
זה עורר בהם איזה תחילת חששות...
אני יכולה להגיד שבעקבות יום החרם הזה יש ניסיונות שלא מעט ארגונים יהודיים לדבר עם משרד הכלכלה ולנסות להבין איך עושים שלא יקרה דבר כזה בשנים הקרובות. אני לא הייתי קוראת לזה תמימות, אבל שוב, אני מזכירה לכם שמה שאנחנו יודעים ומה שלנו נורא ברור, לא ברור בזמן אמת. גם שיתחילו לחוקק חוקים נגד יהודים, לא רק נירנברג ב-35. אני תמיד אוהבת לתת כאן את הדוגמה של חוק שהוא כאילו נראה לנו כל כך מינורי כזה ומאפן לצד כל שאר החוקים, אבל הוא כן משמעותי. ומי מכם שאולי מגדל, אני מגדלת כלבה בבית, אז תמיד אוהבת לתת את החוק הזה כדוגמה, מי מכם שמגדל חיית מחמד אולי יזדהה עם זה יותר. ב-35 יוצא חוק שכל משפחה יהודית שיש לה כלב או חתול חייבת להגיע לווטרינר העירוני ולהרדים את חיית המחמד. כי ליהודים אסור לגדל יותר חיות מחמד. אז כל הדברים האלה, כן, יום החרם הוא ירק בשורה לכל החוקים שהגיעו להגיע,
כן, בדיוק,
לגמרי, תכף נדבר מה יהודי גרמניה עושים, תכף נגיע לזה, אבל צריך לזכור שלדברים לוקח 6 שנים לקרות. אנחנו עוברים על זה פה בבריף קצר, זה 6 שנים, זה כל פעם חוק ועוד חוק, ובוודאי שהיהודים מוצאים מהחברה בגרמניה והם לא יכולים יותר לשמש בכל מיני משרות, והילדים שלהם לא יכולים יותר ללמוד בבתי הספר גרמניים, אלא רק בבתי הספר יהודים, לגמרי. בוודאי שזה מעורר מחשבות, תכף נדבר על איך הם מגיבים לזה, אבל צריך לזכור שזה מתפרס על פני 6 שנים, ולא תמיד, השאלה היא צריכה להיות אפילו קיצונית קצת. למה שמישהו יעלה על דעתו שהולך לקרות שואה? כאילו, לנו זה ברור, אנחנו יודעים מה קרה. למה שמישהו לחשוב על זה? כאילו, בזמן אמת, הרבה פעמים זה מופרך. אנחנו כן יודעים. בקרות של אבקובנר, הוא היה דוגמה נורא טובה לזה, כן, בוודאי שיש מחשבות, בוודאי שיש זה. זה לא שכולם אומרים עצמם, טוב, לא נורא, יעבור מחר. אבל לוקח זמן להבין את הדבר. אני כן פשוט לא מצאה להתקודם, כמו קרות, מה שאתם חושבים פה?
נכנסים לתוך המסדרון.
לא יודע, זהו.
שחוק נגד הפקידות.
גרמניה בשנות ה-30 באמת כן מתחילים לחשוב, אגב אתם צריכים לזכור שמשרדי הממשלה הגרמניים, הנאצים, מאפשרים ליהודים לצאת מגרמניה לאורך רוב שנות ה-30, אתם יכולים לראות את התורים הארוכים בכניסה למשרדי הפנים כדי להוציא אשרות יציאה. טכנית היציאה מגרמניה עבור יהודים אפשרית כמעט עד 39. למה רוב היהודים כן נשארים בגרמניה? כי למה? לא יודעים מה הולך לקרות, כי אף אחד לא רוצה אותם, תכף נדבר על זה. למה עוד? זה הבעים שלך. אבא שלי גדל שם, סבא שלי גדל שם, יש לי עבודה, יש לי זה. כאילו, זה נורא קשה. וגם צריך
להגיד
את העובדה. בדיוק. היו תנאים ליציאה. זה לא שבאמת היה אפשר לעלות על אונייה וזה. אם אין לך קרובים, אם אין לך מי שיערוב לך, אם אין לך מי שיממן. יש לנו את הסיפור המוכר של הסנט לואיס, כן, שיוצאת, מגיעה, דרופי קובה וארצות הברית, חוזרת בסופו של דבר על עקבותיה, כי מסתבר שרק לבודדים מהנושאים, 26, אם אני זוכר נכון, היו את האישורים המתאימים. בעזרת הקברנית, שהוא אגב לא קברנית יהודי, הוא מנסה ככה לעשות איזושהי הצלה, זה לא קורה. האונייה חוזרת על עקבותיה, ורוב הנושאים באותה האונייה, כן, גורלם כגורל רוב יהודי אירופה. אבל אנחנו כן יודעים להגיד לגבי ועידת אביאן, שמתכנסת ממש ככה לקראת תחילת המלחמה, מצד אחד מתוך הבנה, רגע, יש פה, עומדת להיות כאן בעיה של פליטים, זאת אומרת, יש כאן משהו שצריך לטפל בו, אבל מצד שני, שימו לב מה אומר נציג אוסטרליה באותה ועידה, המשפט האלמותי, כן? במצב הקיים, אוסטרליה אינה יכולה לעשות יותר, מאחר שבעיית דזע אמיתית אינה קיימת אצלנו, איננו משתפקים לייבד זו. או במילים אחרות, אנחנו מכנסים ועידה בחופי צרפת, מגיעות נציגויות, גם ארצות הברית, מדינות אירופה, אמריקה, הלטינית, כולם מדברים נורא נורא יפה. מי היחידה שמוכנה לקבל יהודים? רפובליקה הדומיניקנית. אבל גם יש שם איזשהו תנאי, כי הם רוצים שרק חקלאים יגיעו ושטחים חקלאים יהיו מוקדשים ליהודים. שורה התחתונה אין פתרון ממשי לדבר הזה, לבעיה הזאת שנקראת בעיית היהודים. וכאן כן תהיה איזושהי...
בריטניה הסכימה לקבל את הילדים.
יש את הקינדר טרנספורט. גם, באופן, בוודאי שזה מעשה מדהים, זה טיפה בים. לחלוטין.
למה זה עכשיו? זה
38? כן, זה 38, לגמרי, אז שוב, אם אנחנו שואלים על בחירה ועל מעשה הצלה,
זה כפיצוי על סגירת שערי ארץ ישראל?
יש מחלוקת בקרב חוקרים על הדבר הזה, וגם זה היה אגב בדיונים. יש את המספר המוכר של הקינדר טרנספורט, ואחר כך הסכימו לעוד איזה משלוח שהוא קטן יותר. אבל גם הפתרונות האלה, גם הפתרונות שהם טיפה... תראו, ברור שזה משמעותי, כן, כל ילד עולם ומלוא.
על כמה מדובר?
אבל גם זה, שנייה, אבל גם הדבר הזה, תחשבו, זה כן פתרון. אבל איזה פתרון מסובך? איזה הורה רוצה לשלוח עכשיו את הילד שלו על אונייה למשפחה לא מוכרת? כאילו זה באמת סיפור מטורף. כאן, אחרי ועידת אביאן, וזה אנחנו כבר מכירים מארגונים יהודיים בגרמניה וגם במקומות אחרים, יש איזושהי נקודת מפנה בהבנה, יש כאן בעיה ואין ממש על מי לסמוך. לא בקטע נעלב, טכנית, אין באמת על מי לסמוך, אבל אז זה כבר קצת מתחיל להיות מאוחר מדי, כן? שוב, השערים רשמית עדיין פתוחים, אבל באמת גם הפתרונות הקיימים לא מציעים פתרון בהיקף ובסדר גודל שבאמת יאפשר לכל האנשים האלה לצאת. לכן כשאנחנו באים לקיר הזה שמסיים את הגלריה הזאת, כל הגרמנים שמצליחים לצאת, מצליחים להגיע, לפעמים על, כן, בתקן של משרות אקדמיות כאלה ואחרות. בוודאי שכל אחד כזה עולם ומלואו. אבל אם אנחנו מסתכלים על הקולקטיב הכולל, זה באמת טיפה בים. המציאות היא שרוב יהודי גרמניה נשארים בגרמניה, וצריך גם לזכור, תראו, אנחנו לא עושים פה דירוג של סבל. איזה יהודי סבל יותר מאיפה? אבל יהודי גרמניה, אפשר להגיד שבעצם חווים את השואה, או את מה שקודם לשואה, מ-33 עד כמעט סוף המלחמה. כי הם כמעט האחרונים להיות מושמדים, כן, מבחינת סדר ההשמדה. אז שוב, זה לא עניין של לדרג מי סבל יותר זמן, אבל יש פה באמת איזשהו תהליך שיהודי גרמניה חווים כמעט את הכל במובן הזה.
30, עד מתי כאילו אנחנו נמצאת עם זוגיות?
מגרמניה?
עד 30. מליל הבדולח?
עד כמעט סוף 38, כן. אחרי הליל הבדולח כבר זה נהיה הרבה יותר קשה ממה שזה היה. רשמית, עד תחילת המלחמה עוד אפשר. אבל מליל הבדולח יש שם איזה כמה חודשים של קצת פחות משנה, שזה באמת נהיה הרבה יותר מסובך.
לאיזה גלרה נכנסנו?
תודה שאת מזכירה לי, אני פשוט לא זוכרת לכם. כיבוש פולין. נשאר לפולין כיבוש פולין, זו הגלריה השנייה.
פרוץ המלחמה.
מה זה?
פרוץ המלחמה.
כן, המלחמה פורצת ב-30.
גלרה כיבוש פולין.
לגמרי, גם סוף. כן, גם בלי קשר לזה לא ססים, ובאמת אין איזשהו מקום שיכול
לקחת. את יכולה גם להגיד להקלטה.
חברים, אתם מוזמנים להתקרב אליי עוד איזשהו צעד. אנחנו נמצאים בגלריה של כיבוש פולין. מלחמת העולם השנייה, וזו אולי שאלה מרכזית שיכולה להוביל אותנו לגלריה הזאת ולפתיחת המלחמה, יש לה מאפיינים קצת שונים מהמלחמות שקדמו לה. במובן הזה שבמלחמת העולם השנייה אנחנו נראה מעורבות מאוד גדולה של האזרחים, או יותר נכון מהכיוון השני, כן, במקרה הזה של הצבא הכובש הגרמני, וגם בעלי בריתם במקומות אחרים ברחבי אירופה. כרגע אנחנו מדברים על פולין, את הצומים שאתם רואים כאן הם רק מפולין. מעורבות מאוד גדולה של האזרחים. אנחנו יכולים לראות את זה, למשל, בתור התמונות הזה, שמראה לנו את אמצעי טרור שנוקטים החיילים הגרמנים שמגיעים למקומות ברחבי פולין. וכאן אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, כאן אנחנו תכף נגיע, תראו, כאן זה נורא ברור שמדובר ביהודים. אבל כאן אנחנו רואים כל מיני תליות פומביות, ופומביות, כי יש פה קהל, אגב שימו לב שהקהל הוא בעיקר בני נוער, הרבה פעמים הם פולנים, מוציאים אותם מבתי הספר כדי לצפות בהוצאות להורג. מי הם האנשים האלה? את מי תולים כאן? ולמה?
מתנגדים פולנים לכיבוש.
מורים, לגמרי. אני רוצה להגיד איזושהי שכבת הנהגה בפולין, בסדר? זה לא יקרה רק בפולין, אבל גרמניה פולשת ראשונה לפולין. אני לא מכירה טען שבסכן כי זה לפני וצ'כיה וכו', אבל במלחמה, כשפרוץ המלחמה, פלישה היא לפולין, ויופעלו אמצעי טרור ודיכוי נגד האוכלוסייה המקומית, שכמו שאמרתם, תביא איזושהי התנגדות שעלולה להפריע לכוחות הכובשים החדשים. בכוונה יש כאן שלושה תורים של תמונות, כי אנחנו יכולים לראות באמת שיש לנו את הטרור נגד האוכלוסייה, והנה עוד טרור נגד האוכלוסייה המקומית, אבל הטרור, הדבר הזה נראה קצת אחרת. כשפורצת המלחמה, ב-39, כמה יהודים יש בפולין? מי זה חושב?
3 מיליון.
קצת מעל 3 מיליון. אגב, הנתונים האלה מופיעים לכם במפה שלא התעכבתי עליה, אבל היא מפה מדהימה, אז שווה כן להתעכב עליה אם יכולים. וכאן יופעלו אמצעי טרור נגד האוכלוסייה. למה נורא ברור לי שכל המצולמים הם יהודים?
כי רואים.
סממנים חיצוניים שמזהים אותם כיהודים, לכן בהרבה מהמקומות, לא רק בפולין, הם גם יהיו הראשונים שיפגעו. פשוט כי קל לזהות אותם חיצונית. החיילים הללו, אגב, זה גם, כן, חיילים, הם עכשיו הגיעו למדינה חדשה, הם אמורים להיות עסוקים בכיבוש המדינה או בדברים של צבא, נכון, למה הם עושים את הדבר הזה? יותר מזה...
זה מה שחינכו אותם שמה.
יופי, הם גדלו, תראו, רובם צעירים, נכון? חינכו אותם, הם היו בהיטלר יוגן, נכון, אם זה בת, אז הם בנות הם היו בבידיהם.
הם שיחקו במשחק.
נכון, לגמרי. זו גם הסיבה שהם מצטלמים. תחשבו שנייה, למה אתה מצלם דבר כזה? למי הם שולחים את זה?
הביתה.
הם כותבים, ויש לנו לא מעט עדויות כאלה, כותבים לחברה, כותבים לאמא, כותבים לאבא. היום בפעם הראשונה פגשנו
יהודי.
עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא נכון. יש בגרמניה יהודים.
יהודי אבל לא אין לו.
בדיוק, אנחנו יודעים את זה. ולכן זה סוף סוף מבחינתם, הדימוי היהודי הזה, הדימוי האנשמי הזה, והנה אנחנו פוגשים אותו, סוף סוף אפשר להתעלל בו. אגב, האם יש פקודה לגזור את הזקן? האם יש פקודה להושיב את הרב הזה על עגלת זבל?
לא.
אז למה זה קורה? הם לא אמורים לעסוק בזה, עדיין.
אנטישמיות.
שעשוע אנטישמיות. אבל עדיין, זה לא מסביר.
כי הם יכולים, יש להם פה.
כי חיילים בשדה הקרב, אתה לא עושה מה שבא לך. אז איך זה קורה? איך זה קורה שהם מקדישים לזה זמן? איך זה כאילו...
כי אם אתה רוצה לשבור אותו פיזית, צריך לשבור את הרוח קודם.
לגמרי. מה שניתן לזה איזושהי כותרת, ואנחנו נקרא לזה דה-הומניזציה, כן, המושג הזה, הניסיון הזה, הוא חלק מהאידיאולוגיה. זה שזה יוזמה מקומית לא אומר שפתאום מחליטים, אוי, בואו נשפיל את היהודי. זה חלק מהרעיון, הרבה לפני שמשמידים את היהודי. פיזית, בדיוק כמו שאתה אומר, יש פה ניסיון לעשות דה-הומניזציה, להשמיד לו את הרוח, לשלול את צלם האנוש. אז יתחיל בסצנות ההתעללות וההשפלה, ימשיך לטלאי הצהוב שתכף נדבר עליו, אבל כאן אני כן רוצה לחבר אותנו, אמרנו שאנחנו שואפים לפחות להכיר את הסיפורים האישיים, ולכן אני מניחה ששמעתם, אז אם כן, סליחה, אנחנו בכל זאת נחזור על זה בקצרה, נכון? את הסיפור של הרב אגרמן למעלה, אפשר להגיד על הסיפור הזה המון דברים, אני כן מציעה לכם, אם אתם בוחרים לספר את הסיפור הזה, לחקור אותו היטב, כי מידע שהיה ידוע לנו על התצלום הזה מתברר בשנים האחרונות כלא נכון. אני לא יודעת אם יונתן דיבר איתכם על זה בסיור בהבזקי הזיכרון, אבל אז שווה לברר את זה. מה שכן אפשר להגיד על התמונה הזאת, זה מידע יחסית חדש, שבעצם התמונה הזאת מצולמת בעיירה קליש, כן, ומוצאים ככה, שולפים את הרב באמצע תפילה, תפילת שחרית, הוא עם התפילים, שולפים אותו וכנראה גם את האנשים שהתפללו איתו או אנשים אחרים בעיירה, אנחנו, זה לא ברור לנו ב-100%, אבל כן אנחנו יודעים שבאותו יום שהתמונה הזו מצולמת, קורה אירוע באותה עיירה. האירוע שקורה הוא שמקומי פולני לא יהודי נתפס גונב מאיזושהי חנות, משהו מינורי, ונהיה שם איזשהו בלגן, איזושהי מהומה, הלכו מכות וחיילים גרמנים נפצעו. בסדר? איזושהי מהומה מקומית שלא קשורה ליהודים בכלל, במקרה הזה. ובגלל המהומה הזאת, בגלל שחיילים גרמנים נפצעים, מחליטים להוציא ככה לכנס את כל תושבי העיירה, או את רוב תושבי העיירה בכיכר המרכזית, גם את היהודים וגם את הלא יהודים, ולהעמיד אותם בשמש, זה בספטמבר, כן? להעמיד אותם בשמש למשך שעות ארוכות. בקליש. קרוב מעמידים אותם בשמש לשעות ארוכות כדי להניש את הקהילה, להניש את המקום. בין היתר, מתעדים את היום הזה ומתעדים גם את הרב, ולכן התמונה באמת נורא מוכרת הזאת, ברור לנו שהיא מיד צועקת אנטישמיות והשפלה והתעללות, ובוודאי שזה היה קיים. אבל חייבים להגיד כאן את הקונטקסט המדויק, כי אם אנחנו משתמשים בתמונה, בסרטון, במשהו שאנחנו רואים מול העיניים במוזיאון, אנחנו חייבים להשתמש בו בהקשר הנכון. זה לא אומר שלא הייתה אנטישמיות, ברור שהייתה אנטישמיות. ברור גם שיש פה סופר אנטישמיות והתעללות ברב, כי אתם יכולים לשים לב, בוודאי שחתכו לו את רצועות התפילין. וגם שהוא יחף. מלבד ברכת כהנים, אף אחד לא מוריד נעליים בתוך בית הכנסת, אבל מורידים לו כן את הנעליים כדי להשפיל אותו, אז בטח שיש כאן אנטישמיות. אבל הקונטקסט של התמונה מתרחש, וכאן אנחנו יכולים להתחבר לטור הזה, כן? בתוך הדבר הזה של טרור נגד האוכלוסייה המקומית, בין אם היא יהודית ובין אם לא. אבל ברור שכאן, מה?
האנשים ששוכבים שם זה... זה לא גופות.
לא גופות. שאלה מצוינת, הם לא גופות, ומה שאנחנו גם יודעים להגיד היום, ואת זה תספר הנכדה של הרב שנים אחר כך, היא תעיד על הדבר הזה, שבתוך סשן ההתעללות הזה, מגיעים החיילים הגרמנים, משליחים על הרב הגרמן סידור, לוקחים סידור בית הכנסת, משליחים עליו סידור, ואומרים לו, הם לא משתמשים במושג קדיש, כי הם כנראה לא מכירים, אבל הם אומרים לו, אתה והחברים שלך, אתם כולכם תהיו מתים בעוד כמה זמן, אז תגיד את התפילה הזאת שאתם היהודים אומרים על מישהו שמת. והרב אגרמן מעיד, הוא נרצח שנה וחצי אחר כך בטרבלינקה, אבל כאן הוא נשאר בחיים, והוא מעיד שלרגע הוא התבלבל, והוא אמר לעצמו, אני לא יכול להגיד קדיש, כי אף אחד עדיין לא מת, אבל אם אני לא אגיד, וכו'. ובסוף הוא אומר שהוא נופל לו איזה אסימון, הוא אומר, גם ככה החיילים הגרמנים לא מבינים עברית או לא ארמית, ממלמל איזה משהו ועוזבים אותם כאילו בשקט. אז זה לעניין הזה, הם לא גופות, הם עדיין מצולמים, ולמיטב ידיעתנו, ביום הספציפי הזה, אף אחד גם לא נרצח. באופן מכוון לפחות, כן, זה לא היה זה. זה היה איזשהו סשן התעללות כחלק מ... אבל
אפשר עוד דבר אחד? אני מוכרח לומר שהחיילים שמצולמים פה לא נראים לי כמו אלו שרוצים לממש את האידיאולוגיה הנאצית, אלא רק רוצים להשתעשע.
שעשוע, לגמרי יכול להיות, לגמרי, לגמרי. יש פה מגוון סיבות, לחלוטין. אנחנו לא יכולים באמת להיכנס לראש להם ולהגיד האם הם היו אנטישמיים. זה נכון לחלוטין. אנחנו כן צריכים לזכור שבגלל שהיוזמות מקומיות, זה בוודאי יכולות להיות כמה סיבות לזה שהם עושים מה שהם עושים. אבל שוב... בזמנים האלה?
הוא מתאר, תראו פה ביומן שלו, מתאר שהדבר הכי כואב היה שהפרצופים הזכוכים והמחייכים של העוברים והשבים שלנו.
אגב, דוד שרקוביאק, קטעי היומן שלו היה דווקא נער בגטו לודג', קטעי היומן שלו מלווים את כל הגלריה, אז אפשר ככה להשתמש בחלק מהם, ללכת עם הסיפור שלו. השאלה של השיתוף פעולה המקומי בזמן הזה היא מורכבת, כמו תמיד אפשר להגיד שיש ויש. אני שנייה נתת את זה שהיא כותרת את זה. אנחנו צריכים לזכור שזה שהטלאי צהוב נראה אחרת בכל מקום, אין לזה ממש משמעות. הרעיון פה הוא כללי, הרעיון בטלאי הצהוב הוא באמת לסמן את היהודים, ושאלה מרכזית שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו זה מה הסימון הזה יוצר בטווח הארוך, גם למסומן עצמו וגם למי שרואה אותו מסביב. כי על פניו יכולנו לומר, ויהודים אומרים את זה גם באותו זמן, טוב, הטלאי צהוב כמעט תמיד זה יהיה מגן דוד, לפעמים זה סרט, אבל כמעט תמיד יופיע הסמל של מגן דוד. מגן דוד זה סמל שפחות רוב היהודים גאים בו או בסדר איתו, אז כאילו, מה הבעיה בדבר הזה? אני יהודי, אני ענות מגן דוד. אבל ברור לנו שזה מורכב. הצבע הצהוב, מה הוא מסמל בטבע?
סכנה.
סכנה, עזרה, כן. ברמה הכי ביולוגית של הבן אדם, דמיינו אזרח פולני, בלגי, whatever, כן? כל מקום שמגיעים הנאצים, הרי היהודים יידרשו באותו מקום לענוד את הטלאי הצהוב. אוטומטית אולי תעבור לי איזה מחשב בראש, אני צריכה להתחק מהדבר הזה, כן? ההשפעה הפסיכולוגית של להיות מסומן היא גם חלק מההמשך שהזכרנו של הדה-הומניזציה.
זה פרקטיקה של בהמות.
לגמרי. מה הסימון יוצר? מה אני? אני יהודי, וזהו. עכשיו, יהודי זה מצוין, זה אחלה, אבל זהו. אני בדיוק כמו כל אחד אחר שמסומן. אין לי אופי, אין לי תכונות, אין לי תחביבים, זה לא משנה איך קוראים לי, זה לא משנה מאיפה באתי, אני מסומן.
ואני שונה משאר האוכלוסייה.
בדיוק, ואני שונה משאר האוכלוסייה. אני הולך ברחוב ואני יודע שאני בולט, כי יש עליי לא רק צהוב בולט, אלא משהו שמסמל אותי כמישהו אחר.
גם אפשר להתעלל בי.
לגמרי, זה כאילו נהיה לגיטימי, זה נהיה סבבה. אז יש פה השפעות גם על המסומן עצמו, ברור, אבל גם על מי שרואה אותו מסביב. מה זה יוצר כשאנחנו רואים מישהו מסומן? הוא לא שייך, הוא לא, הוא, אני מכיר אותו, הוא שכן שלי 40 שנה, אבל פתאום הוא מסומן, אז כנראה שהוא לא ממש אמור להיות כאן. שתי מילים על גזל ובת, גזל, בת הרכוש. תראו, יש פה שני עניינים. מצד אחד, הרבה פעמים הכוחות הגרמניים יגנבו המון המון רכוש, גם מבתים פרטיים, גם בוודאי מבתי כנסת, אתם יכולים לראות את זה פה, גם את הויטראז' מבית הכנסת וגם בתוך התיבות האפורות, המון תשמישי קדושה. למה שהם יגנבו את הדבר הזה? מה הם יעשו עם חנוכיה? בדיוק, הדברים האלה עולים ברכבות לגרמניה, מערבה, אגב, לחיילים הגרמנים אסור לקחת לעצמם את הרכוש הזה, מי שנתפס לוקח נענש, זה יעבור לגרמניה, גם כי המשטר יכול להרוויח מזה כסף, אבל גם תחשבו על אזרחי גרמניה שנמצאים בבית, פתאום מגיעות המון המון רכבות של רכוש ודברים ששווים, אני כאזרח מרוויח מהמלחמה הזאת. טוב לי שיש עכשיו מלחמה, גם אם אני צריך להיות עכשיו במקלטים, כי עוד מעט יפציצו את ברלין, זה יקרה יותר מאוחר, לא משנה, אבל המלחמה הזאת טובה לי. שימו לב איך התעמולה כל הזמן נמשכת, כמה כשמתחילה המלחמה, התעמולה נמשכת. אז זה, עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, מנקודת המבט הגרמנית, מובן למה הם גונבים את זה. לא מוצדק, ברור, אבל מובן. אבל למה שחיילים גרמנים ייכנסו לבית יהודי ויגנבו את הריסת התינוק? כי מה? למי שימוש, לאיזה חייל היא שימושית בשדה הקרב? מה הוא יעשה עם זה?
אותו דבר, השפלה.
תראו, זה אפילו לפעמים ההריסה הזאת. כלי המטבח האלה שעשויים מעץ ומנחושת, הם לא שווים הרבה כסף. הרבה פעמים גם לא יתרחו להעמיס אותם על הרכבת.
הכי שימושיים והכי נצרכים.
יופי. דמיינו את אמא, את אבא, שעכשיו גנבו להם את הריסת התינוק. איפה אתה משכיב את הילד אם אין הריסת תינוק? יש פתרון, איפה אתה משכיב אותו? במידה אחרת, אבל זה לא עניין טכני. נסו שנייה לדמיין לכולנו יש בבית את החפץ הסנטימנטלי, נכון, שעובר מהורים, מסבא וסבתא, מאיפה שהם באו. זה יכול להיות מפה, מצעים, כלים, לא משנה מה, זה יכול להיות הכי מכוער בעולם. אבל אנחנו יודעים שלעולם לא ניפטר מזה כי זה חשוב, כי יש לזה ערך סנטימנטלי. הדברים הללו, החפצים השימושיים של היום, היום יש לנו ידיעות של יהודים, שככל שמתקדם גזל הרכוש, אנשים בהתחלה עושים רשימות של הרכוש שיש בבית כדי לעשות איזשהו מעקב, ובאיזשהו שלב אנשים גם כותבים ביומנים שלהם, באיזשהו שלב כבר לא ניסינו להציל את הדברים היקרים, כאילו אפילו נתנו אותם, כדי שהדברים הסנטימנטליים הם ישאירו לנו. זאת אומרת, מה אתה רוצה שישאר אצלך בבית כשבעצם לוקחים לך הכל? ושוב, זה בדיוק מסמל לנו שגניבת הרכוש היא לא רק גניבה במובן הפיזי. זה לא רק שמקבילים עכשיו את חשבונות הבנק ליהודים, ויש לך רק 2,000 מרק או זלוטי בחשבון הבנק, וזה גם עניין של להיכנס ליום-יום, לחיים הכי פרטיים, ולשבש לך את כל החיים, כי אתה אונטרמן, שאתה תת אדם על פי תורת הגזע, זה הומניזציה, אתה לא ראוי לקיים שום חיים שהם נורמליים. רגע לפני שנעבור לדבר על הגיטאות, שאלות, מחשבות, טענות, אני קצת מתחילה לערוץ, אני מתנצלת, כן.
זה משהו שהוא מקורי?
כן, לגמרי. עבר שחזור ושימור, אבל כן. שאלות על זה, תובנות, ויכוחים גם אפשר בשמחה, באמת, מה שאני אומרת, זה לא כל משימה.
גלריה שלישית.
נכון, אני לא אזכור, אני מתנצלת. הגלריה השלישית זה בעצם הכיבוש בעוד מדינות מערב אירופה, ותכף גם נגיע לגלריה. בזמנים רגילים, אם אתם מעמידים פה קבוצה, פשוט תוודאו שאתם בצד אחד, בסדר שיש פתח לעבור, כרגע אין פה, אז אני לא משנה, צריך להחליף איזה רוב. המלחמה נמשכת, ואנחנו יודעים שלפחות בהתחלה הצבא הגרמני נוחל הצלחות, יש לנו כיבוש משמעותי במערב אירופה, תכף נגיע לברית המועצות, זה יהיה בשלב הבא. ושוב, כמובן, האוכלוסייה היהודית בכל מקום תיפגע מהדבר הזה, אבל יש הבדל מהותי בין מדיניות הכיבוש הנאצי במערב אירופה לבין מדיניות הכיבוש במזרח. אני כרגע אומרת המזרח, אבל אני מתכוונת בעיקר לשטחים של הגנרל גוברנמנט, טיפה מזרחה, כי שוב, אנחנו עדיין לא בברית המועצות. לזה אנחנו נגיע. ושתי התמונות שמימיני ומשמאלי מסמלות אולי, ממחישות לנו ככה ממש מול העיניים את ההבדלים הבא. התמונה הזאת מצולמת בכניסה לאחד מהאזורים היהודיים באמסטרדם שבהולנד. כמה אחוזים מיהודי אמסטרדם נרצחו בשואה?
80.
90.
היום כן, קרוב ל-90 אחוזים מיהודי הולנד נרצחו בשואה. אחוז די דומה מבחינת יחסיות לאחוז יהודי פולין שנרצחו בשואה. אבל הדבר הזה לא מרמז על זה בכלל. שימו לב, אמרתי אזור יהודי, לא אמרתי גטו, תכף נרחיב על הגטאות. האזור היהודי בכניסה לאמסטרדם נראה כך. שימו לב ממש לפרטים הקטנים. יש שלט שברור מאוד לאן אתה נכנס, יש פה פתח, יש פה איזה מין גדר סמלית. מה אין בפתח הזה?
שומר.
אין שער, אין שום גימל, אין שומר, אין גדרות תיל, אין... יש טלאי צהוב, בוודאי שהיהודים מסומנים. בוודאי שיש עליהם הגבלות. זה לא שיהודי הולנד חיים סבבה ואז מתים. לא, זו לא אמירה. אבל היום יום נראה קצת אחר מבחינת מדיניות הכיבוש. איך תראה מדיניות הכיבוש באזורים של מערב אירופה? מה יקרה ליהודים תכלס במקומות הללו? עד שישתחו להשמדה? מה? לגמרי, נידוי ממקומות עבודה, מה עוד?
סימון.
לגמרי, סימון, בעיה לכנסת
ציבוריים. סימון זה רק בשלבים מאוחרים.
זה עוד כלכליות, זאת אומרת, בוודאי ש... וחשוב להגיד את זה.
גם ריכוז בשכונה יהודית.
לגמרי, אבל הרבה פחות בהגבלה מאשר בגטו. נכון, לחלוטין נכון. חשוב להגיד את זה כאן, כי התמונה הזאת קצת מטעה, כאילו על פניו... על פניו יש אולי את הקצת יותר חופשי בניידות, והדברים אולי מגיעים קצת יותר מאוחר, אבל בוודאי שיהודי הולנד סובלים, כמו שאר יהודי מערב אירופה, וכמו שראינו, הם גם נרצחים בהמוניהם, זה לא באמת מעיד על ההמשך. זה לעומת מה שיקרה, למשל, בוורשה, כמובן לא רק בוורשה, אבל וורשה הוא מקרה מייצג לדבר הזה. חלק מחומת הגטו, שאגב הרבה פעמים היהודים הם אלה שבונים אותה, כי חומת הגטו במקור כמעט ולא קיימת, מי מכם שיצא לו, כי אני לא קיימת כמו שהיא לא קיימת בזמן הגטו. מוקף חומה הגטו, מוקף גדרות תיל, אין יוצא ואין בא, זאת אומרת, כל הגזירות, כל הדברים, ההגבלות נגד היהודים קיימות, והם סגורים במקום פיזי. אגב, למה מכניסים את היהודים לגטאות? מה התכלית בדבר הזה? למה צריך לרכז אותם?
פתרון ביניים.
חשוב. תכף נרחיב על הגטאות ונבין למה כולם באמת היו פתרון ביניים. האם היהודים שמוכנסים לגטו יודעים שזו תחנת ביניים? כנראה שלא, שוב, זה מורכב. אבל כשאנחנו עומדים רגע מול התמונות הללו, אנחנו באמת יכולים תניה לראות את ההבדלים האלה במדיניות, אבל כן להזכיר, וזה לגמרי אחד המקומות להזכיר, על פי אידיאולוגיה הנאצית או על פי הפתרון הסופי, מה אמור לעלות בגורל היהודי באותו זמן?
להגיר. לא יודעים.
זה סימן שאלה. ולכן באמת הגטו היה וגם תחנת ביניים, אבל גם פתרון ביניים. האם יש כבר בשלב הזה מחשבות על השמדה המונית? זו גם שאלה, אנחנו ניכנס לזה כשנתחיל לדבר על השמדה בברית המועצות. אני רוצה לראות לכם...
אגב, האנשים פה לא רעבים.
לגמרי. המצב היום יומי בעצם יחסית, צריך להגיד, לחיות בגטו סגור שמילולית עשרות אלפי אנשים מתים ברעב, בוודאי. אני כן רוצה שתתקרבו כמה שאתם יכולים, זה מוצג נורא קטן, נורא צפוף כאן, לא תמיד אפשר לעמוד, אבל אם אפשר אני ממליצה, כי זה מוצג מדהים בעיניי. מישהו מכם מדריך את מיקי מאוס? מישהו קיבל את זה כחפץ?
לא.
אני אוהבת אותו כי זו הייתה מטלת החפץ שלי בקורס, אז אני חברת עליו באופן אישי. לא, אבל אני באמת חושבת שהוא מוצג מדהים, כי פתאום, בתוך כל המוזיאון המדכא הזה, באמת של הסיפור של השואה, תעשו אחרי זה גוגל, אתם תראו את זה ביותר קרוב וגדול, זה מופיע באתר של יד ושם. יש לנו שלושה ספרונים שנקראים מיקי מאוס וגירס. גירס היה מחנה עבודה בצרפת, אחר כך הוא הופך למחנה שבו מרכזים יהודים לקראת שלוחם במוות. מחנה עבודה אגב שבמקור הוא לא רק ליהודים מצרפת, אבל גם כמובן גירס. גימל יוד רש סמך, בצרפתית אין לי מושג וגם אין לי את המבטא, אז אני מתעצלת. יש מצב שבצרפתית זה נאמר עם מבטא אחר משלי. הורסט רוזנטל, הוא יהודי, במקור הוא מברסלאו, יהודי בן 27, הוא נמצא בצרפת כשהנאצים מגיעים ב-1940, הוא בעצם נתקע בצרפת תחת הכיבוש הנאצי ונשלח למחנה גירס. הוא בחייו, אם אנחנו מדברים על החיים שלפני, כן, החיים הנורמליים, הוא אומן, הוא צייר, הוא מעביר קורסים, הוא מלמד, הוא גם סטודנט בבית ספר לאומנות, וכשהוא מגיע למחנה בדרך לא דרך, הוא מצליח להשיג ניירות וצבעים, שזה גם לא דבר מובן מאליו בסיטואציה של המחנה, והוא מכין שלושה ספרוני קומיקס שנקראים מיקי מאוס וגירס. מה שאתם רואים מול העיניים, אלה שישה דפים, עמודים מקוריים מהספרונים הללו. עכשיו, מה שמעניין בדפים הללו, קודם כל, מיקי מאוס, שבעולם אחר הוא בדרך כלל, הוא חמוד, הוא נחמד, הוא מצחיק, הדמות שלו כבר קיימת אז כמובן, כנראה שאם וולט דיסני היה יודע באותו זמן מה, איזה שימוש עשו בדמות, הוא היה, כן, לא כזה
מרצה. הוא בעצמו היה אנטישמי.
בדיוק, לכן אני אומרת, הוא לא היה מרצה מהעניין. יש אומרים שרוזנטל דווקא בוחר גם בדמות הזאת, כי מתוך, כן, להכניס לו כאילו שהוא ידע. ובעצם שלושת הספרונים האלה מתארים את החיים של מיקי מאוס כאסיר במחנה. שימו לב איזה דבר יפה זה. אוסט רוזנטל רוצה לבטא איך הוא מרגיש, איך הוא חווה את היום-יום במחנה, לוקח דמות שהיא נורא ילדותית ונורא שמחה ונורא כיפית כזאת, והופך את מיקי לאסיר במחנה. לדוגמה, אני ממש מקווה שאתם מצליחים לראות, יש גם כיתוב ליד כל ריבוע, מיקי מאוס מחזיק כאן זכוכית מגדלת, ועם זכוכית המגדלת הוא מסתכל על חתיכת לחם שנמצאת על השולחן.
ויש פה גם הומור.
לגמרי, יש פה הומור ויש פה ציניות ויש פה סטירה ויש פה ביקורת, יש פה... מטורף. עוד אחד מהדברים שהוא עושה, שימו לב, הוא שם כאן תמונה, ממש תמונה של המחנה, ורואים בקטן את מיקי מאוס כאילו מגיע למחנה במין כזה עושר, ואז מה שהוא אומר כאן, כאילו לפי הקומיקס, הוא אומר, איזה יופי, הגענו למקום חדש. חוסר הידיעה לאן אתה מגיע, חוסר הידיעה כמה זמן אתה הולך להישאר במקום הזה, את הכל הוא משליך על מיקי מאוס. אחד הדברים, שוב, לא נעבור על כולם, אבל כן הוא דוגמה קטנה, מיקי מאוס בעצם יש לו פה בועת מחשבה כזאת, והוא מדמיין את אמריקה, יש פה בניינים גורדי שחקים כאלה גבוהים של ניו יורק, והוא גם כותב כאן, לא מופיע כאן כל הכיתוב, שכשניגשים למיקי מאוס במחנה ומבקשים ממנו תעודת זהות, כן, תקשיבו כל הזמן על ההשלכה, מה הוא רוצה לסמל בזה, אז מיקי מאוס עונה, אין לי תעודת זהות, אני אזרח העולם החופשי, ומצייר ליד זה את גורדי השחקים של אמריקה הגדולה, כן? אז שוב, מעבר לזה, זה באמת מעלה חיוך, ואני שמחה שזה מעלה חיוך, כי זה מראה לנו קודם כל, שוב, הבן אדם עוסק במה שהוא עסק לפני, ואתה מנסה להשאיר משהו מהחיים שלך שלפני, להישאר אנושי בתוך כל המציאות הזאת, אבל לא רק להישאר אנושי, כמה זה לא מובן מאליו, בתוך כל התנאים הקשים שהוא מן הסתם סובל מהם במחנה, לעשות משהו שהוא גם קצת ביקורת וגם קצת סאטיר. אגב, אוסט רוזנטל אין סוף טוב לסיפור הזה, למרבה הצער, הוא נרצח באושוויץ, ב-44, אבל חלק, לא כל שלושת הספרונים נמצאו באופן שלם, הוא נותן את זה למשמרת, לאסיר צרפתי, וכמו כל מיני חפצים שמגיעים לכאן, זה מגיע לפה בסופו של דבר, וזה הסיפור שלי. אז אם אנחנו מדברים על העניין הזה של צרפת, או בכלל של מערב אירופה, צריך כן, אפשר לתת פה כדוגמה, או את צרפת, או את הולנד, שהסיפור שלה נמצא פה בתחילת הגלריה, לבחור את אחד מהמקומות האלה, לתאר את המציאות שבאמת הייתה שונה מאזורי הגנרל גוברנמנט, אבל בסוף הגורל הוא כמעט תמיד אותו גורל, בוודאי במספרים, בוודאי באחוזים. שאלות עד כאן. בואו נדבר על הגטאות. המציאות היא שרוב המדריכים לא עוצרים ליד הקיר הזה, בעיקר אגב, כי אתם רואים, המעבר כאן סופר צפוף. אני יכולה להגיד לכם שאישית, אם תלמידים אני כבר לא עוברת כאן, אני אעשה פשוט את הקיצור דרך, שתכף אני אראה לכם, פשוט כי זה הרבה פעמים בלתי אפשרי, ובואו גם נודה על האמת, כשבונים את המוזיאון ב-2005, המחקר על צפון אפריקה הוא בטח לא בסדר הגודל שיש היום, ולכן יש קיר אחד במוזיאון שמוקדש לצפון אפריקה. זה לא מספיק. יהיו גם תלמידים לא מעט שישאלו אתכם את הדבר הזה. אפשר לגמרי להתעכב כאן, אם יש לכם מקום, אפשר לציין את הדבר הזה. אפשר כן לדבר על זה שיש מציאות של מחנות, בעיקר בארבע מדינות צפון אפריקה. יש סימון, יש הגבלות על יהודים בחלק מהמקומות. יש גם יהודים שכן נשלחים לאירופה. אין שם השמדה המונית כמו באירופה. וזו גם תשובה באמת כששואלים למה בסדר הגודל, אני עדיין חושבת שקיר זה מעט מדי. אבל גם אם יש, היה פה יותר תוכן שנוגע לזה, למה לא מדברים על צפון אפריקה כמו שמדברים על אירופה? פשוט כמחינת סדר הגודל בהשמדה, אין באמת, כאילו, אין מקום להשוואה. אבל זה לגמרי, אם יש מקום ואם אתם כן מצליחים טכנית לעבור כאן, אני כן מציעה, כי אנחנו צריכים לזכור שיש מדריכים, אני חושבת שעשיתם סיור עומק עם שלמה בלזם. אני לא יודעת אם אמר לכם, אבל הוא תמיד בתחילת סיור, לא חייבים לעשות את זה, זה מתודה נחמדה בעיניי. לשאול את הקבוצה ככה ברפרוף, מאיפה סבא וסבתא שלכם, ולנסות לפי התשובות כמה שאתם יכולים להתמקד במוזיאון, בסיפורים. וזה לא יהיה רק אירופה, מן הסתם, כן? צריך כאילו לזכור את זה. אז טכנית אם אפשר, בוודאי שכדאי להגיע לפה. אני מניחה ששמעתם שהריצוף הוא מקורי, והפנסים הם מקוריים מוורשה, לאו דווקא מהגטו. עגלת המתים הזאת, היא מקורית מרדום, ליד ורשה, בסדר, כל מיני... זה פרטים כאלה שתלמידים בדרך כלל אוהבים לשמוע אותם, וואי, אנחנו מורחים על זה, לא כזה קריטי. מה?
הריצוף
גם ורשה? כן, כן, כן. קריית ורשה תורמת גם את הריצוף, הריצוף הוא מקורי מאיפה של הגטו, ופנסי הרחוב הם מוורשה, כנראה לא מהגטו, הם מוורשה. זאת אומרת, עיריית ורשה ממש תורמת אותם מקוריים, כאילו, כמעט הזאת. לא קריטי, אבל סתם ככה אז. אנחנו בחלל שמדמה, מדמה, זה לא כאילו בואו נדמיין, אבל אנחנו שנייה רוצים לדבר על תופעת הגטאות. אני אומרת תופעת הגטאות ברבים ולא תופעת הגטו, למה?
כי היו הרבה
גטאות. כי היו
הרבה
גטאות ו... נכון. זה נכון שיש מאפיין משותף לכל הגטאות, הם תחנת מעבר זמנית עבור היהודי. אמרנו, האם היהודי יודע, לא יודע, הרבה זמן הוא כנראה לא יודע. אבל מעבר לזה, הגטאות הם באמת שונים, מבחינת גודל, מבחינת מאפיינים, מבחינת חיי היומיום. כן אפשר להכליל בזהירות ולהגיד שוב, אין 100% בהיסטוריה. שהרבה פעמים, אולי ברוב המקרים, התנאים הם באמת מאוד מאוד קשים, ואנחנו... כן, גטו ורשה הוא איזשהו מקרה מבחן, כי כמו שאתם יודעים הוא הגטו הגדול ביותר. לצורך ההמחשה, קחו את אוכלוסיית תל אביב כיום, יש כמעט 450 אלף אנשים בתל אביב העיר, לא תל אביב רבתי. קחו את כל האנשים הללו ותכניסו אותם לתוך שכונה אחת בתל אביב, בסדר? בערך, זה סדר הגודל. כחצי מיליון יהודים נכנסים לגטו ורשה, רבים מהם לא תושבי ורשה במקור, גם מי שתושב ורשה, הגטו לא בדיוק איפה שהיה הבית שלך, ולכן אנחנו מדברים כאן על כמות מאוד מאוד גדולה של בעצם פליטים, שנכנסים עכשיו למקום שהוא מוקף גדר ומוקף טייל ואין יוצא ואין בא. במרכז העיר אגב, צריך לזכור שזה גטו עירוני על כל המשמעויות מכך, כן? מה יודעים בחוץ, מה קורה בחוץ, איך מגיבים, איך יוצאים, איך זה. אבל עמדתי ליד התמונות הללו בכוונה כדי שנבין שעבור רוב רובם של האנשים בגטו ורשה, זו המציאות. רבים מהאנשים יבלו את רוב היום ברחוב, בחוץ. למה?
כי
בבית צפוף. כי אין מה לעשות. כי התנאים ממש תנאים התברותיים על הפנים. אני מסכים לכם שגטו ורשה יש שם בוודאי את השופים, אבל זה לא כמו גטו לודג', זאת אומרת מקומות העבודה הם נדירים, כן, נגיד, אם אנחנו משווים ביחס לגטו לודג', לרוב האנשים אין כאילו מקום מוגדר לקום וללכת אליו בבוקר. עכשיו, אתה לא מבלה ברחוב, סבבה. אתה נמצא ברחוב כי אתה צריך להשיג אוכל למשפחה, כי אתה רוצה עכשיו לעשות איזה משהו, כי יש אספה של הארגון הפוליטי שאתה משתייך אליו, כי יש תנועת נוער שאתה רוצה לשלוח את הילדים שלך. וכאן מתחילה אולי להיות התשובה היהודית לתהליך הדה-הומניזציה שהזכרנו. זה קורה כל הזמן, כבר בשנות ה-30 בגרמניה, אבל בגטאות בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק התגובה הזאת של אותם אנשים, שבעצם מנסים, אמרנו, לשלול להם את כל מה שהם, אנחנו יודעים שבגטו יהיו ניסיונות לתת תשובה דווקא להשאיר משהו מהחיים שלפני, או כמו המשפט המוכר, ניסינו למצוא את הנורמלי במציאות הלא נורמלית. משפט מצוין, כי המציאות היא לא נורמלית בשום צורה בגטו, בכלל, בסיטואציה הזאת של... כן? אבל ניסינו למצוא את הנורמלי. אתה קם בבוקר, אתה צריך לאכול, אתה קם בבוקר, אתה צריך להשיג את הילדים שלך, אתה קם בבוקר, אתה רוצה אולי לזכור משהו מהחיים שלפני. אז המציאות היא כזאת, כן? אנחנו לא מייפים את זה ככה. אבל יש יוזמות, חלק מהיוזמות תגענה מלמטה, ממש מיושבי הגטו. חלק מהיוזמות תגענה מלמעלה, כשאני אומרת מלמעלה בגטו, למי אני מתכוונת? להנהגות היהודיות, ליודנראטים, זה יכול להיות גם הנהגות אחרות, כמו הנהגה רבנית לדוגמה, או הנהגה של תנועות נוער. אבל מה שחשוב לזכור זה שרבים מהאנשים באמת מחפשים כן אולי לצאת קצת מהעניין ההישרדותי, ושוב, בגטו בעיקר שורדים, כן, המציאות היא של לשרוד, וכן לנסות לעשות משהו שהוא קצת מלא. כאן צריך להיזהר, ושוב, אם אנחנו מדברים על שאלת הבחירה, להיזהר כאן משיפוטיות, ולא לדבר ולהגיד אם בהמשך, מי מכם שיבחר להדריך, נגיד, על מרד גטו ורשה, חשוב לא לעשות כאן שחור לבן, שמי שמרד ומי שהיה בתנועת נוער, או מי שהלך להצגה בערב בגטו, הוא היה כאילו פעיל והגיבור, ומי שרק ניסה לשרוד לא היה גיבור. זה לא אמירה נכונה בכלל. אבל צריך להכיר את המציאות בגטו, והיה גם וגם וגם וגם. וכדי לראות את הגם וגם הזה, אני רוצה ששתהיה נעמוד מול לוח מודעות.
לוח מודעות.
מודעה שאנחנו חיברנו והמצאנו מעצמנו. כל המודעות היו תלויות, התוכן של המודעות היה תלוי בלוחות מודעות ברחבי גטו ורשה. ושימו לב שהן הודעות כתובות בשפות שונות, מה שמעיד כמובן על מי הם יושבי הגטו, הם מגיעים מכל מיני מקומות. ויש כאן גם הודעות שאפילו אם אנחנו לא יודעים לקרוא פולנית או יידיש או גרמנית, אנחנו קצת מצליחים לזהות את התוכן. מה למשל? מה אתם מצליחים להבין מאיזושהי מודעה?
פליטים, כשר.
לגמרי. אוקיי, יש פה הרבה פעמים פליטים. מה זה?
קרטופל.
אז יש עיסוק באוכל כי אין אוכל, אז קודם מדברים על אוכל. מה עוד אתם מצליחים לזהות כאן? מה קורה במודעה? מודעות אבל זה דבר נורא נורא מעניין.
מה זה? בצער רב, בצער רב, ומודיעים על זה שהאיש הזה נפטר.
אוקיי. לא בדיוק זה, אבל קצת דומה, די דומה למודעות אבל כפי שאנחנו מכירים אותן כיום. למה קיום של מודעות אבל בגטו זה דבר מיוחד ולא מובן מאליו?
כולם מתים ברחובות.
מתים אלפים.
כמה יהודים מתים בגטו ורשה על פי הערכות?
כל 8 דקות.
80,000.
כ-80, יופי. כ-80,000 מתים מעצמם. למה אני אומרת מעצמם? זה מה שהגרמנים אומרים, זה נורא נוח, נכון? הם מתים מעצמם. אוספים אותם בעגלות המתים מדי
בוקר.
עשרות אלפי אנשים מתים ברחובות הגטו. כמה זה לא מובן מאליו להדפיס מודעת אבל? כמה זה לא מובן מאליו לתת את הכבוד האחרון למת הזה ולהגיד את השם שלו. צריך לזכור גם שספציפית בגטו ורשה, מאחר וזה גטו עירוני, יש לוויות לפחות בהתחלה.
אבל כן, בדברי אחים.
הרבה, נכון, נכון.
לא, 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 בהתחלה רגיל.
נכון, אחרי זה כבר אין מקום, לרוב בקברות אחים זה לא המצב בכל הגטאות, אבל הניסיון הזה להישאר, כן, אנושיים, המודעה האהובה עליי שבה כולם לומדים לקרוא פולנית, מה קורה?
קונצרט.
זה יופי.
מה זה, מה זה?
קונצרט,
כן, בזמנות היהודית יש פה את השמות של הנגנים או של זה.
קונצרט
שימפוני. תראו, המודעה הזאת היא גם מטעה. רוב, תודה. רוב היהודים בגטו לא ילכו לקונצרט הזה. צריך כאילו להגיד את זה. אנחנו לא מנסים לצייר פה איזו תמונה, וואו, הייתה אלטרנטיבה לחיים בגטו. אבל יש את זה. כמו שיש
מיליון בני אדם
במקום,
אז יש אנשים שהולכים לתיאטרון, יש אנשים ששוכבים בו.
אבל בהתחלה.
לגמרי. ברור גם שככל שהזמן עובר, המצב בגטו מידרדר מכורח הנסיבות, בוודאי.
איפה קוברים אותו?
יש מקור ממש מאחורי ה...
סמוד לגטו.
מי שיצא לו לסייר או יצא לו לסייר, אז תמיד גם מגיעים כמובן לבית הקברות. ברור שהמצב ככל שהזמן עובר מידרדר, אבל הניסיונות הללו להשאיר את האנושיות, לתת איזושהי תשובה, יש חוקרים שמגדילים לעשות, ואפילו קוראים, כשאנחנו מדברים על מרד בגטו ורשה, אז מן הסתם אנחנו מדברים על המרד ב-43, נכון? אבל יש כאלה שמגדילים לעשות ואומרים שהמרד הראשון בגטו ורשה היה מרד החינוך. וזה שהקימו תנועות נוער ומסגרות לילדים, וזה באמת אמירה שהיא נורא יפה, כי זה בדיוק האנטי הזה לדה-הומניזציה. אפילו לא מתוך גבורה מטורפת כלשהי. אני בן אדם, אני רוצה לנסות להישאר אנושי, אז אני אמצא משהו שאולי ישאיר אותי כאנושי. שוב, תזכרו שיש ויש ויש. אנחנו לא מנסים לייפות כאן את המציאות, אנחנו לגמרי אבל אומרים שיש ניסיונות, יש איזשהו חוט שדרה אנושי כזה, שלפעמים עבור רבים מהאנשים נשאר גם בתנאים הקיצוניים הפיזיים הכי קשים. שאלות על הגטו, על הגטאות.
יש מודעה פה, משהו, שפות או...
מה, מה?
עברית, יש משהו, עברית?
לא שאני יודעת, ואולי אתם תתקנו אותי. לא ידעו לי, לא. אני מניחה שמין הסתם היו, כן, בגטו.
בואו, תראו,
אני
מזלחת. אני אגיד
לך, מה לזה? בואו, בואו. תנזרו את הצדה. לא, תקשיבי אבל, לא, לא, אל ת... זה מה שכולם עושים, מקצרים לנו. תעשי לנו 10 דקות כל גלרי, אבל תעשי לנו.
אין לי בעיה, אבל אני רוצה שגם תבינו שאם תלמידים לא יהיה לכם את זה.
סבבה, אנחנו נבין.
לא, זה מודל...
לא, אבל אף אחד לא מצליח איתנו את האחרונים. אני רוצה לראות איך עושים את האחרונים ב-10 דקות.
בסדר, אבל בלזה היא מתחילה לרוב.
אוקיי, בואו נעמוד שנייה מול מפת הגטאות. אמרתי שלא, אבל אני חייבת, אני רוצה לעזור לכם. הערה מתודית. בעיקרון אנחנו אמורים להדריך שני גטאות בהדרכה. בסדר? תכוונו לשם. אני נמרחתי בהתחלה, אני מודה, ולכן אני הדרכתי לכם עכשיו בגטו אחד. תכוונו להדריך שניים. שוב, תראו מה המצב בהתאם לצפיפות, זה מה שאנחנו אמורים לעשות. כדאי לסיים את הגלריה הזאת, וזה גם יהיה החיבור לגלריה הבאה של מבצע ברברוסה, הגלריה הרביעית, במפת הגטאות. מובן שלא כל הגטאות מופיעים כאן, בסך הכל כיום, כן, גיא בלטמן כתב על תופעת הגטאות, כל הזמן מגלים יותר ויותר, גם איך מגדירים גטו, לא נתעמק בזה עכשיו. כיום ידוע על מעל כ-1,200 גטאות, לא כולם מופיעים כאן, אבל המפה הזאת ממחישה לנו בצורה מאוד טובה, קודם כל, איפה גיאוגרפית מרוכזים רוב הגטאות, למה אגב רובם מרוכזים בשטח הזה, כי...
לא
קודם כל יש פה באמת כמות מאוד גדולה של יהודים, אבל למה נגיד, הרי הגיוני, תראו, הגטו המערבי ביותר הוא כמובן גטו טרזינשטאט שנמצא בפראג, מה שהיום פראג, אבל כאילו על פי היגיון, אולי, לא יודעת, אולי זה, אבל על פי היגיון היום אמורים למקם את הגטאות כאן, כי זה שטח שהוא ממש של הרייך, הוא לא רק שטח צבאי, זה ממש גם חלקים מגרמניה בין היתר.
זה השטח שלא דיברנו על זה בהתחלה, אבל זה הגנרל
גוברנמנט. נכון, של הגנרל גוברנמנט, יופי. לכן, לנו כאילו זה נורא ברור, ושוב, אם תלמידים צריך להדגיש את הדבר הזה, אז המערבי ביותר יהיה כאן, רוב הגטאות יהיו מרוכזים פה. זו גם הסיבה, כן, אם אנחנו עוברים לשלב הבא, שרוב מחנות ההשמדה הגדולים, רובם ימצאו גם באותם אזורים. טכנית אחר כך זה גם יהיה יותר נוח, הרי היהודים מגיעים למחנות ההשמדה באזורים האלה, של הגרמן גוברנמנט, כמעט תמיד מהגטו עצמו, ולכן טכנית יש פה איזושהי נוחות. המפה הזאת מחברת אותנו בדיוק לגלריה הבאה. איפה קורה?
גלריה רביעית, מבצע ברברוסה.
המרכזי בגלריה הזאת, שאנחנו מדברים על נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית מבחינת המלחמה, כי מבצע ברברוסה בהגדרה, כן, מתחיל כמבצע צבאי, אבל אנחנו יודעים שהוא לא נשאר רק מבצע צבאי. כאן באופן שיטתי, המוני, מתוכנן, מאורגן, תתחיל השמדת היהודים בבורות הירי. אפשר, במידה ויש זמן, לעשות איזשהו מעבר. תראו, יש שם את התמונות שאני, נגיד, אישית פחות מתחברת עליהן, אבל זה גם בשבילכם. תלמידים, כן, עיניים נמשכות ל... כן, ל... כמו בברגן בלזן בסוף. אפשר כן לעבור כאן ולתת איזושהי שנייה, אני חוסכת מכם את זה כי אין לנו זמן, לבחור מקום אחד, כן, יש פה דוגמאות לאתרי רצח, זה כמובן מדגם מאוד מאוד קטן, שיבחרו איזשהו משהו אחד, למטה יש טקסטים של המבצעים עצמם, שימו לב, למטה יש טקסטים של המבצעים, ולמעלה בתמונות אנחנו נראה את הקורבנות. זאת אומרת, גם להתבונן על התמונה, לנסות להבין מה קורה, ולקרוא איך אותו מבצע מתאר את מה שהוא עושה. הרבה פעמים אנחנו נראה שיש פער בדבר הזה. אני כן רוצה לדבר איתכם על בביאר. אגב, גלריה הרביעית בחלת חובה, יש עוד תחנת חובה, אני אשלח לכם אחר כך רשימה אם אתם רוצים. זו גלריה שאסור לדלג עליה בשום אופן, גם אם היא צפופה, תעמדו, תחכו, כאילו תעשו בינתיים זה. אי אפשר לדלג על מבצע ברברוסה, כאילו זה. כשאנחנו מדברים על מבצע ברברוסה ורוצים להבהיר שבעצם אנחנו יוצאים רגע מהמבצע הצבאי, הוא גם כמובן מבצע צבאי שבהתחלה הוא מצליח ואחר כך ככל שהמבצע, כן, מבצע מידרדר, אבל כאן תתחיל השמדת היהודים ואני רוצה לתת כדוגמה את באבי יאר. יש פה בגדול שתי דוגמאות גדולות לבאבי יאר ולפונאר, אני כרגע אדבר איתכם על באבי יאר, כי מה שאנחנו רואים מאחוריי זה באבי יאר ומה שאנחנו רואים בתמונה הגדולה בשחור לבן זה באבי יאר, ואני רוצה לדבר על 29-30 בספטמבר 41, באותה שנה על פי הלוח העברי זה יום הכיפורים. יהודי קייב, באבי יאר זה אזור שנמצא בקצה קייב, כן, עם המלחמה עכשיו יש, היו דיווחים, כן,
היום זה באמצע קייב,
כן, לגמרי. יהודי קייב, יהודי קייב והסביבה נדרשים בעצם להתייצב בתאריכים הללו, באזור הזה, כן, בפרברי, בפרטי קייב, אבל מה שגם כשדורשים מהם להתייצב, בעצם תולים מודעות ברחבי העיר והסביבה, ובמודעות בעצם כותבים על כל היהודים צריכים להתייצב במקום הזה ועל זה, לבושים בבגדים חמים, עם מסמכי זיהוי בכיסים, לנעול את הבית, להביא את המפתח, אבל במודעות הללו יש עוד פנייה מעניינת, הפנייה מכוונת לשכנים, הלא יהודים. ושם כתוב במודעות, מי שיכנס לבתים של היהודים כשהיהודים לא בבית, יענש. יהודי שקורא את המודעה הזאת, מה מבין?
שומרים עליו.
שהוא חוזר הביתה. אם אנחנו מסתכלים, אפשר להתקרב ולראות את החפצים שנמצאים כאן. הם דווקא לא נמצאים בחפירות ארכיאולוגיות בבאבי יאר, אלא באתר אחר, כן? אבל לצורך העניין, בור ירי זה בור ירי. בואו, תתקרבו. אנחנו יכולים לראות אילו חפצים מוצאים בחפירות, ומה בעצם אנשים לקחו איתם כשהם הלכו והתייצבו במקומות הללו. אם זה רצועה של תפילין, עכשיו, אנשים שמקפידים להניח תפילין, כמעט כל יום בשבוע, לא כל יום כמובן, כשאתה נוסע לחופשה או כשאתה יוצא מהבית, נכון, אתה לוקח איתך את התפילין, כי זה בן אדם שלוקח איתו תפילין, אז אנחנו מבינים שמן הסתם חושב שיניח עכשיו תפילין לאורך זמן, הוא לא יודע מתי הוא חוזר הביתה. יש פה נעל קטנה שמזכירה לנו מי הם הנרצחים. הרבה פעמים בברית המועצות אנחנו רואים רצח של הגברים בהתחלה, לא בכל המקומות, אבל הרבה פעמים כן, וכמובן זה יתרחב לאנשים ולילדים ולכולם. צעיף, שאל, הכי בסיסי בעולם, כאילו נדרשתי להתייצב, אמרו לי לבוא עם בגדים חמים. כל הדברים האלה כמובן יישארו, וזה מה שאתם יכולים לראות בתמונה הגדולה, אלה לא גופות, אלא בעצם שריות החפצים והבגדים של אותם יהודים. אגב, עוד מעט נגיע לדבר על המבצעים או על העומדים מן הצד, החייל הזה שדווקא פה כן אפשר לזהות שהוא חייל גרמני, לפי המדים שלו, כמובן מחפש בחפצים, מה?
דברי.
כלומר, אם אפשר להסתפק לא רק בלרצוח את היהודים, אלא גם אחרי מותר לקחת להם את הכל, אז למה לא? אני כן רוצה שנייה עוד להגיד מילה על ה-29-30 בספטמבר הזה. חשוב לזכור שגם באירוע הזה, וגם במקרים אחרים, כן, ברחבי ברית המועצות איפה שהיו בורות ירי, ויש לא מעט אתרי רצח כאלה של בורות ירי, לא כל היהודים מתייצבים. אני מזכירה לכם שמצבם של רוב יהודי ברית המועצות הוא לא כמו כל מה שדיברנו עכשיו. בברית המועצות אנחנו כמעט ולא נמצא גטאות, לדוגמה, כמעט אין את כל המציאות הזו שדיברנו עליה. עכשיו, זה לא שהחיים עד מבצע ברברוסה היו רגילים. יש מלחמה בעולם, המלחמה נורא קרובה, אתם מרגישים את השפעות המלחמה. אבל עד מבצע ברברוסה, עד הפלישה הגרמנית לברית המועצות, היהודים כמעט תמיד לא יחוו את מה שחווים היהודים בגנרל גוברנמן או במערב אירופה. ולכן כשדורשים מהם ותולים הודעות, בואו תתייצבו במקום הזה והזה, יש מי שיתייצב. שוב, למה שמישהו יעלה על דעתו מה יאסוף? כן, אז יש מי שיתייצב, אבל יש גם מי שלא. בסוף יגיעו לכולם, ובסוף גם יעזרו.
יש כאלה שהספיקו לך.
לגמרי, יש גם מזרחה, ברור. אז תמיד, אז צריך לזכור תמיד את היש ויש הזה. אני אומרת את זה כי הרבה פעמים תלמידים כאן שואלים, למה הם מתייצבים? מה, הם לא יודעים מה הולך לקרות להם? אז א', לא, הם לא יודעים מה הולך לקרות להם. וב', באמת לא כולם מתייצבים, עד שכבר אין ברירה, כן. באותו יום כיפור 29-30 בספטמבר 41, נרצחים רק בבאבי יאר יממה 33,771 יהודים. אתמול הדרכתי עתודאים סופר גאונים, ואחד מהם טען שזה 25 יהודים בדקה. אני מודה, לא בדקתי, אבל אני בכוונה אומרת את זה, ואני כן אוהבת להגיד את זה לתלמידים, כי זה פתאום עושה שנייה בוקס בבטן, המספריות, הטכניות הזאת. אז אל תגידו 25 יהודים בדקה, אבל אפשר להגיד גם מה להגיד. 33,771 ב-24 שעות. אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר, חוץ מהמוני, שיטתי, מתוכנן, מאורגן. כן, זה לא מקומי, זה לא על הדרך, זה לא בטעות, זה לא במקרה, זה לגמרי מתוכנן. אגב, מי שיבצע כמובן את הרציחות האלה בבורות הירי, הם אותן עוצבות מבצע של איינזץ גרופן, ABC ו-D, בסיוע של משתפי פעולה מקומיים. אגב, זו גם שאלה מעניינת, כן? האם כמקומי יש לך בחירה? בוא, אתם יודעים מה, בוא נדבר על זה שנייה. האם כמקומי, אוקראיני, לטבי, רוסי, ליטאי, בלרוסי, לא משנה מה, רומני, האם יש לך בחירה? האם לקחת חלק ברצח של היהודים שמתרחש לידך, שהם מבצעים אותו רשמית, אותם חיילי קומנדו גרמני? האם זה נתון לבחירתך, או האם אתה חייב, אם אומרים לך...
כן, זה נתון
לבחירתך. שהיינו פה בסיור העומק, אז דיברו על זה ש... נדון לבחירתך, אסור לך להיכנס לבתים של היהודים ולקחת.
אבל אם תעזור לנו,
אז אתה יכול לקחת.
ולכן, שוב, אני תמיד, זה כאילו נורא מעצבן, גם הרבה פעמים תלמידים רוצים משהו מוחלט. אבל יש ויש ויש, והמציאות היא שהרבה אנשים כן בוחרים לקחת חלק, בין אם זה מהסיבות שאמרת, בין אם זה, שנייה ניתח, בין אם זה מסיבות של ביטחון אישי, אולי לא אמרו לי שיענישו אותי, אבל אולי אם אני לא אעשה את זה כן יענישו אותי, ויש לי ילדים קטנים בבית, אז מה אני עושה עם הדבר הזה? בין אם זה מאנטישמיות, צריך לזכור שיש אנטישמיות בכל מקום, כן? אז כאילו, בוודאי שזו גם הייתה סיבה. אז יש את הדבר הזה, ושוב, שאלת הבחירה היא שאלה שלא תמיד יש לה תשובה של שחור ולבן, אבל לגמרי צריך לשים את הדברים האלה על השולחן.
וגם הצורה הברוטלית,
נכון,
והאלימות,
נכון.
גם הראה שזה לא איזה משהו שהוא פקודה
מלאכים. לחלוטין. אני רוצה כן להמשיך שנייה ולדבר על השאלה הזאת של המבצעים והעומדים מן הצד, כי שאלה נורא מעניינת. בואו שנייה נתקדם.
לא כולם מתייצבו.
כן, אני אגיד פה, יש מה. זה
כמו
שהמשיכו להתייצב. סליחה. זה כבר היה אלימות. אני לגמרי ממליצה, היא מדהימה בעיניי ברמה האנושית. יש בעוד מקומות במוזיאון את הקופסאות השחורות הללו, אגב בוחרים במוטיב של הקופסאות השחורות, כמו הקופסאות השחורות במטוס, שהן בכלל לא שחורות, אבל זה בקטן, לא משנה. אבל בוחרים את זה כאן, כי כשמנסים ולאורך השנים פסיכולוגים ופסיכיאטרים חוקרים את המציאות הזאת שבה בני אדם, והם בני אדם, כן, הם לא חייזרים מהחברה שפתאום, בני אדם מבצעים את מעשי הזוועות הללו, ועבור פעם זה נראה תקין. חלקם גם נהנים מזה, כן, אבל עבור רובם זה נראה לגמרי לגיטימי, משהו שהם צריכים לעשות, וזה מין סימן שאלה, כן, אתם לא מצליחים להסביר מה בדיוק גורם לבן אדם להפוך להיות רוצח המונים, או מבצע, או חותם על פקודת רצח, כן, שזה גם מעניין, האם יש חשוד. קראתם את המכתב של קארל?
איך אין תמונה?
זה נורא נורא מעניין, הסיבה היא פשוט כי התמונה שיש שלו, לא מאומתת ב-100% שהיא שלו. ולכן, כדי לא לשים משהו לא מדויק, תמיד אם תמיד שואלים את זה, אז תדעו לענות, זו שאלה לגמרי לגיטימית. ולכן, כדי לא לשים משהו לא מדויק, אנחנו מעדיפים שלא לשים בכלל. קראו איתכם את המכתב שלו?
כן.
אוקיי, יופי. אז קארל קרצ'מר אפשר גם כמובן להתמקד פה בכל קופסה אחרת, אבל זה בדיוק ממחיש את הדבר הזה ש... תראו, הרבה פעמים יש לנו בראש, או בעיקר נגיד לחבר'ה צעירים יותר, מי היו הרוצחים השואה, נכון? פסיכופתים, מטורפים, לא נורמליים, שוגעים, כאילו. יש כאלה שבאמת הייתה להם הבחנה של פסיכופתים, זאת אומרת, על פי, כן, על פי ההגדרה. אבל רוב רובם, באמת, היו אנשים רגילים, אנשים נורמליים, אנשים בעלי משפחות, שכותבים מכתב הביתה, אני אוהב אתכם, קשה לי לרצוח כל היום, אבל כדי להתרגל אני אעשה את זה עוד ועוד, כן, כמו שקרצ'מר כותב את זה. והדבר הזה לא מסביר לנו, כנראה אנחנו לא באמת יכולים לתפוס, אבל כן חשוב לעצור שנייה ולשאול שוב. כי הנה, משהו שאולי, שנייה, אני אשמח לשמוע אתכם עוד רגע, כי מידע שמעניין לדעת שאותן יחידות איינזץ גרופן, A, B, C ו-D, על פי תקנות היחידה הרשמיות של הצבא, היו יכולים החיילים, הם לא היו זוטרים, הם היו, כן, אבל הזוטרים יחסית, היו יכולים לבוא, לגשת למפקדים שלהם, עוד בהתחלה, ולהגיד, אני לא מסוגל, אני לא רוצה, אני לא יכול, לא בהכרח כי הם אוהבים יהודים, אלא כי באמת זה כנראה דבר נורא קשה לרצוח כל יום המוני אנשים. זה היה בתקנות היחידה. וחייל שהיה ניגש ואומר דבר כזה למפקד שלו, זה לא היה נחשב סירוב פקודה. המפקד היה מחויב לתת לו משימה אחרת, שלא קשורה באופן ישיר לרצח ההמוני. בכל זאת, על פי הנתונים שיש בידינו, אנחנו יודעים שבודדים עשו את זה. ואז נשאלת השאלה, שוב, מה גורם לאנשים שנמצאים במקום הזה, שאגב, תראו, פה יש גם משתפי פעולה מקומיים, אבל אם נתייחס רגע לאותם אנשי איינזץ גרופן, שצריך להדגיש שהם חיילי קומנדו. אנחנו יודעים שבצבאות מתוקנים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? חיילי קומנדו הם באמת, אולי גם כאן, החיילים עם איכות ומוטיבציה וחזקים פיזית ומנטלית ונפשית וכו'. מה, ובעלי משפחות ואנשים שעברו דבר או שניים בחיים, מה גורם להם לבוא ולעשות את הדבר הזה, לבצע פקודה שהיא באמת אין שום, כאילו אולי לנו זה נראה, אין שום הצדקה לדבר הזה. מה גורם לרובם לעשות את זה? אגב, נעשו מעט מאוד מחקרים כששפטו חלק מפושעי המלחמה, בעיקר בשנות ה-70, זה כן מחקר שמתחדש יותר בשנים האחרונות, בעיקר משפטים שנערכו מיעוטם בארצות הברית, הגיעו צוותים של פסיכולוגים ופסיכיאטרים, וניסו ממש לנסות להבין מה הצדקה מבחינת עצמם של אותם אנשים לעשות את הדבר הזה, ומעניין לדעת שתשובה מאוד נפוצה הייתה ערך הרעות, ערך הרעות בשדה הקרב. בסדר? כאילו, או במילים אחרות, לא רציתי שהחברים שלי יעשו את הדבר הזה לבד, כי זו באמת משימה נורא קשה, אז שזה כאילו הפוך על הפוך על הפוך. כי ערך הרעות הוא סופר חשוב ולגיטימי, אבל באיזה מחיר? כאילו, במחיר של... כן, אז... נוראי, אני שונאת את זה. זה רגע עיצובי שנועד להמחיש את זה השלב שבו נסגרים קורי הקווי של היהודים וכמעט אין להם לאן לברוח. זה אלמנט עיצובי, אם אתם מתחברים אליו, אז תבואו עליו.
יעל?
מחנות השמדה.
אבל כמובן בהיקפים ממש ממש פחותים ביחס למה שקורה החל מיוני 41. בסך הכל הנתונים שיש בידינו כיום, שכמיליון וחצי יהודים נרצחו בברית המועצות בבורות הירי. ואם אנחנו שוב נכנסים שנייה לרמה הטכנית, היום אנחנו יודעים שמדובר על כ-6 מיליון, קצת פחות, נדבר על זה גם, אז יש לנו כבר כמיליון וחצי יהודים שנרצחו, ויש עוד מיליוני יהודים, כמו באותו מסמך מהפרוטוקול שדילגתי אליו עכשיו, כן, של אייכמן, הוא טועה שם במספרים דרך אגב, יש עוד מיליוני יהודים שצריך לרצוח, כן, ובורות הירי מסתברים כדבר לא כל כך יעיל, גם כי זה קשה, וגם כי... מה זה דורש? רצח במכונות קריאה.
תחמושת.
וצריך לזכור שהשואה מתרחשת לא בחלל ריק, אלא בתוך מלחמה, אז צריך את התחמושת גם לדברים אחרים. אולי עוד אנקדוטה כזה ככה שאפשר להגיד על הדבר הזה, שהרבה פעמים בבורות הירי מעמידים את היהודים בשורות צמודים אחד לשני כדי לחסוך בתחמושת, כי היהודי אפילו לא שווה את הכדור שיורים בו, כן, אז נופל להם הסימון אחרי 1.5 מיליון יהודים שנרצחים ככה, ואז הקימו את מחנות ריינרד, ואני כן רוצה לדבר שנייה, העמדתי אתכם בכוונה, עכשיו תראו, זה לא משנה ליד איזה דגם, יש פה דגמים של טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ, אני כן רוצה לדבר על בלז'ץ, פשוט כי הוא פחות מוכר בדרך כלל, אבל זה לא עקרוני, כי אנחנו יודעים שמה שמשותף למחנות הללו, יותר נכון אולי אפילו, זה, אתם ממש לא חייבים, זה אני ועוד כמה מדריכים נוהגים לקרוא לזה ככה, אלה לא מחנות מוות, הם מתקני מוות. כי מחנה זה בדרך, מתקני מוות. כי מחנה זה בדרך כלל...
מקום של מחנה.
מחנה צבאי, מחנה של תנועת נוער, אפילו מחנה עבודה, זה כאילו מחנה כי חיים שם. במתקני השמדה הללו אין באמת חיים, מלבד סגל מאוד מצומצם שחי. תראו אגב כמה מצומצם בכל המקומות הללו, יש מעט מאוד חיילים גרמנים, הרבה פעמים דווקא מקומיים, כן, משתפי פעולה מקומיים יהיו חלק יותר גדול מסגל המחנה, הרבה מהם יהיו מתנדבים, לדוגמה בבלז'ט, זה גם מעניין. אין חיים בדבר הזה, כן? אנחנו יודעים שהכל מאוד אופייני, בכל המחנות הללו כמעט תמיד יגיעו ברכבת, ויש תחנה שתראה כמעט תמיד כמו תחנה אמיתית, יהיו קופות ויש שלט. השלט כמו של טרבלינקה, שמופיע צריך להגיד, הוא דווקא לא שלט מתחנת הרכבת, אלא שלט שעה בסמוך, שלט עירוני. אבל ככה פחות או יותר זה נראה, ואנחנו יכולים לראות בדגמים, ניסו לעשות אותם באמת, זאת אומרת, בהתאם למבנים שאנחנו יודעים שהיו קיימים, זה גם השערה ברוב הפעמים, כי אתם יודעים, בשלושת המקומות הספציפיים הללו לא נשאר כמעט שום דבר, או בכלל, מי שהיה בטרבלינקה, נכון זוכר את האנדרטה של האבנים ושחזור של המסילה, אבל אין במקומות האלה כלום. אגב, לגרמנים מאוד קל להרוס את המקומות הללו, אחרי שנרצחים פה כמעט 2 מיליון יהודים, כי רוב המבנים במקומות הללו בנויים מעץ. יש לנו הרבה פעמים את הדימוי, כי אנחנו מכירים בעיקר את אושוויץ, נכון, והבלוקים והבטון וכו'. רוב המבנים כאן יהיו עשויים מעץ, לכן יהיה מאוד מאוד קל להשמיד, להרוס את המבנים. גם תאי הגזים במקומות הללו, בחלק מהמקומות כמו חיל מנור, בכלל אנחנו מדברים על מסעיות גז, אבל גם צריפי תאי הגזים במקומות הללו הרבה פעמים עשויים מעץ. ואני רגע כן אכנס לפרטים, אני לא חושבת שזה הפרטים הכי חשובים, אבל לצורך ההמחשה, באושוויץ הנאצים כבר מתמחים בכל מה שקשור בשימוש בגז לצורך רצח של אנשים. אגב, איפה השימוש בגז מתחיל? אוטנזיה, נכון. אוטנזיה, אגב, תמשיך לאורך כל שנות המלחמה, צריך גם לזכור את זה. כן, בהיקפים הולכים וקטנים, אבל זה ימשיך. כאן עדיין יש ניסיונות, באמת, ברמה של כמה גז צריך, ותחשבו שגם צריף עץ, מה הבעייתיות שלו בדבר הזה?
יוצא
לסדר. כן, יש, זה, כאילו, זה לא אטום לגמרי. אז מעבר לזה שהמקומות הללו נרצחים בהם כמעט 2 מיליון אנשים, מבחינת הנאצים זה עוד, כן, עוד משהו שלב שיאפשר לנו לעשות את זה כל הזמן להתייעל בתהליך הזה. הזמן הממוצע שיעבור זה ממוצע. חוקרים ניסו לסנכרן נתונים מאתרי השמדה שהייתה במשמדה בגז. הזמן הממוצע שיעבור החל מהרגע שבו ירד היהודי מהרכבת ועד הרגע שהוא ייכנס לתאי הגזים, זה 1:15 זה ממוצע. אנחנו יודעים שרוב היהודים שהגיעו למקומות הללו כמובן ישלחו מיד להשמדה, מאותם כן יושארו בחיים, כי הם אולי נראו חזקים מספיק לצורך עבודות מקומיות שכמובן החיילים הגרמנים לא רוצים לעשות.
אבל לא היו פה ממש סלקציה.
מה זה?
לא היו פה תהליכים של סלקציה.
לא, זה לא כולם. ממש מיעוט, זה אפילו היה ברמה של סלקציה, צריך עכשיו כוח עבודה, אז לוקחים איזה 10 בדרך, אבל גברים לא תמיד, לוקחים איזה 10 אנשים, והם עכשיו, וכמובן שהם יושמדו בעוד 2-3 הסלקציה תתרחש בעיקר באושוויץ, אנחנו תכף נגיע לדבר הזה. אז באמת מתקני מוות, אין דרך אחרת לקרוא לזה, זה תעשייה, זה מפעל, תקראו לזה איך שאתם רוצים. השמדה, יש פה גם משרפות אגב, שוב, לא בסדר גודל של אושוויץ ולא בטון ומסודר ומובנה, אבל זה קיים הדבר הזה. בחלק מהמקומות הללו הקבורה היא בערימות, בקברות אחים, כי אין משרפות. זאת אומרת, יש פה טכנולוגיה שהיא עדיין לא מספיק מפותחת כביכול, אבל עדיין נרצחים כאן כמעט 2 מיליון יהודים. ואז אחרי כשנה וחצי, בעצם רוב הרכבות שמגיעות למחנות הללו הם מאזורי הגנרל גוברלמן, הרכבות התחלנה, מתחילות להגיע ריקות. לא לגמרי, אבל מספר היהודים הולך להתמעט, כי מספר היהודים באזורים האלה כבר ברובם ברובו נרצח. והנאצים מחסלים את המחנות הללו, כן, הם פועלים בסך הכל רובם פחות מ2 שנים, ואז גם... זה לא דיכוטומי, כן? אתם מבינים שזה תהליכים שהרבה פעמים קורים אחד בתוך השני, אבל כדי לעשות סדר, אז גם תתחיל ההשמדה ההמונית באושוויץ, שאני מזכירה לכם שאושוויץ קיים. יש 40 תתי מחנות באושוויץ, בון המונוביץ, אני עכשיו חזרתי מסמינר אושוויץ, זה כאילו אתה יודע את זה, אבל לראות את זה מול העיניים, זה מתפרס על פני שטחים מטורפים. 3 עיירות שבעצם מפנים את רוב התושבים שלהם, כן, ומקימים שם את המחנות. המחנות הללו קיימים כמחנות עבודה, לא עבור אסירים יהודים. אבל ההשמדה, כשהיא תתחיל, תהיה כמובן ברובה
איזה סירים יהודים. כן. כמה אמרת? 2 מיליון יהודים פה?
בשלושת
המקרים. מיליון וחצי למיליון 800,000 במחנות
ריינהרט. בין מיליון וחצי למיליון 800,000 מושמדים במחנות ריינהרט.
אני רוצה לחשוב על לבן, הסמל, הסמל
לאוכל.
אושוויץ כסמל.
מי שביקר בוודאי זוכר, ומי שלא ביקר מן הסתם את התמונה הזאת באינטרנט או משהו כזה. בואו, בואו, אנחנו נקרא בעצם. התמונה הזו מתי מצולמת? בחורף. בחורף ו?
אחרי השחרור.
יופי. יש פה אפילו פחיות גז ויש פה כל מיני חפשים. מי שביקר בבירקנאו יש... באחד איפה שהיה בלוקים, אז יש שירו הרמה של חפצים איזיז על האדמה, כיסו את זה בכזה זכוכיות, ואפשר לראות את זה. לא מדברת על החפצים באושוויץ שמאחורי, אני מדברת משהו על האדמה. התמונה הזו מצולמת ממש עם השחרור, ממש בסוף המלחמה. ואם אנחנו נלך, אנחנו לא נלך. אבל אם אתם הייתם הולכים לתמונה מאחור, אתם בטח זוכרים שיש בדיוק את אותה תמונה בצבעוני, שמצולמת עשרות שנים אחר כך. בין היתר זו הסיבה שאושוויץ נהפך לסמל, גם כי נשארים מבנים, גם כי פיזית יש מה לראות. אושוויץ באופן יחסי לשאר מתקני השמדה הוא מקום... בירקנאו, כן. אושוויץ בירקנאו, אני אגיד את זה.
על ההשמדה.
בירקנאו ההשמדה, זה בירקנאו, כן, כן, חלוטין. באושוויץ בכלל, כמעט הכל נשאר הרבה יותר, באושוויץ אחד. מקום נורא נורא מתועד, גם על ידי גרמנים, רשמי ולא רשמי, גם על ידי אסירים יהודים ולא יהודים. לא נתעכב, אבל אלבום אושוויץ הוא באמת אחד הדברים הכי מעניינים שמוצאים אותו ככה כן עם השחרור. העדויות של לילי יעקב שמזהה את עצמה, לא יודעת אם נתקלתם, אבל ככה... מומלץ לעשות גוגל על אלבום אושוויץ, אם לא דיברתם על זה מספיק, ממש תהיה לקרוא את זה. אלבום אושוויץ המקורי נמצא, זה לא המקורי, זו רפליקה. המקור נמצא אצלנו בחדר הקור, בארכיון התצלומים, אז במובן הזה אושוויץ כסמל, כשאנחנו מסתכלים על רמת הנעליים, הנעליים פה שייכות ליהודים שנרצחו במיידנק. אגב, הערה מתודית חשובה, כאן אפשר, אין מספיק כיסאות ותמיד התלמידים שלכם ירצו לשבת, זה המקום היחיד במוזיאון שבו אפשר לשבת על הרצפה. מסביב לנעליים, בסדר? לא לחסום, אבל כן, חוקי, מותר, אפשרי לעשות את זה פה. זה הרבה פעמים נצרך. סגרתי סבריים. כשאנחנו מסתכלים על רמת הנעליים הזאת, אנחנו קצת, אנחנו לקראת סוף המוזיאון, קצת מזכירים לעצמנו עוד פעם, וזו אולי כן שוב שאלה מרכזית שיכולה ללוות אותנו כאן כשאנחנו כבר מדברים על ההשמדה ואנחנו יודעים מה קרה, ואנחנו לקראת היציאה מהמוזיאון, מה בעצם אנחנו זוכרים מהסיפור הזה? כי הרי אמרנו בהתחלה, אף אחד מאיתנו, וכנראה, המודרכים שלנו, לא היינו שם פיזית. ברור לנו שזה אירוע חשוב, ברור לנו שצריך לזכור אותו, אפשר אפילו לפתוח בשאלה למה באתם היום ליד ושם, אבל מה אני זוכרת? בעזרת מה? אז היום נורא קל לי לזכור, כי אני עושה גוגל, ואני אמצא סרטים, ואני אמצא עדויות, ואני, כן, יש לי אולי אפילו סבא, סבתא שלי עדיין בחיים, אם יש לי סיפור משפחתי, אז הם יספרו לי את זה, אבל הרמת הנעליים הזאת שנייה לוקחת אותנו, מהזיכרון הקולקטיבי, שזה סיפור גדול של מיליוני יהודים שנרצחו ואלפי קהילות שנכחדו ובאמת סטטיסטיקות ומספרים אינסוף, כן? ערימת נעליים, יש פה המוני נעליים. אבל אם אני מתעמקת, אני יכולה לבקש פה גם שתנסו רגע לזהות אם אתם מצליחים לדמיין לעצמכם מי נעל את הנעליים? ופתאום אני שים לב שבולטות מכל מיני נעליים. רוב הנעליים כאן הם בצבע חום שחור, גם זה מה שהיה אז בגדול, כן? אבל פתאום אני רואה פה סנדלים, פתאום אני רואה פה נעלי עקב, פתאום אני רואה פה נעליים צבאיות, או נעל של פועל, פתאום אני רואה פה כמובן נעליים במידות קטנות, ילד, ילדה, פעוט, פעוטה, אולי התחיל ללכת, חודש, חודשיים, חצי שנה לפני שהוא נשלח לאושוויץ, ופתאום הדבר הזה מקבל איזשהו פן אנושי יותר. ואנחנו צריכים לזכור שנעל יפה ויקרה ככל שתהיה, לא יכולה ללכת מעצמה. נעליים תמיד צריכות את זוג הרגליים שינעל אותן ויהפוך את הדבר הזה לאנושי. עכשיו נכון, מצד אחד זה רק חפץ, זה ערימת חפצים דוממים. אבל שנייה מאפשרת לי לעצור ולשאול רגע, בתוך כל הסיפור הגדול הזה, מה באמת אני זוכרת? אפילו, כן, כשאנחנו מדברים עם תלמידים, אפשר אפילו ברמה של מה כל אחד מאיתנו זוכר כשהוא חושב על השואה. אז יש כאלה שפעם בשנה רואים סרט ביום השואה ויש כאלה שהשתתפו בטקס, וכאן אני גם תמיד נוהגת להגיד להם, אני יודעת שאחרי... זה לא החלום של כולם לעבוד ביד ושם ולהתעסק בשואה כל הזמן, זה בסדר. אבל כל אחד מספיק שימצא את הדבר הקטן שלו שמחבר אותו לסיפור הזה, לסיפור האישי הזה, ואולי לקראת, אנחנו עוד לא ביציאה, אבל לקראת היציאה במוזיאון זה גם קצת, כשנשאל את עצמנו מה אנחנו לוקחים מהסיפור הזה, זה אולי גם קצת יוביל אותנו על.
כשאני הודרכתי פה בתור זה, אני זוכרת דרך איזה אחד הנושאים שלי שאני זוכרת מהתחלת שם מוזיאון, שהיא אמרה לנו שאנחנו תמיד זוכרת פה מה אנחנו זוכרים ואיזה דימוי יש לנו, שאנחנו תמיד חושבים על החורף והשלג והבלגן ושהושמדו רק בזה, ואז רואים, יש פה סנדלים. שבעצם ההשמדה
התרחשה לאורך כל הזמן. ממש. אגב, אפשר לחזק ולהגיד את זה, השואה לא התרחשה בשחור לבן.
אתה
עכשיו
צבעוני,
כן, כאילו, זה באמת
סגע.
לגמרי.
יש לי שאלה בוטה, סליחה שאני...
אני בעד.
בתור טינג'רים וכאלה, אין כאלה שאומרים, למה אני לזכור, כאילו... לא מרגיש שום, כאילו, מה הצורך שלי לזכור?
לא, הם הרבה פעמים לא יגידו את זה, אלא פשוט תרגישי את זה לפי רמת ההתעניינות והעניין. וזה גם קצת תפקידנו. ואם בשש שעות שאנחנו איתם, אנחנו צריכים לשכנע אותם שבכל זאת זה משהו שראוי לזכור, אפילו ברמה, כן... זה עבודה, אבל לגמרי פוגשים את זה יותר ויותר. אני לא זוכרת שמישהו אמר לי אי פעם, זה לא מעניין, למה לי בכלל לזכור את זה?
לא, לא בקטע של עניין.
אבל הם משדרים את זה הרבה פעמים. נכון? אגב, זו באמת שאלה. אני כן אגיד שהמוזיאון בעיניי, שוב, אתם רואים, הוא פחות מתאים לדיון הזה כי אין זה, אבל אם יש לכם סדנאות כמו עיצוב זיכרון, או עם הקדמה ליום או סיכום יום, זה לגמרי כדאי לעסוק בשאלות הללו. לפני שאנחנו ממשיכים שאלות על זה, על... אתם שמתם לב שדילגתי על השילוחים, הרשיתי לעצמי כי חגית המדהימה, גם עמית, נכון? חגית ועמית העבירו לכם את הסיורים בשילוחים, אז אני חוסכת מכם את הדבר הזה. שימו לב, אני עשיתי פה קיצור, אם שמתם לב, כן, ובקרון יש לכם
את ה... ככה נכנסים לשילוחים משם?
כן, כן. מאחורי מחנות ריינארד, ממשיכים לימה שם, זה גם מרד גטו.
על זה את לא מדברת בכלל?
מה?
על הדרך.
כן.
איך עובדים חוסר סבלנות של עם... כאילו...
לא עכשיו. לא עכשיו,
לא עכשיו.
בסך, בסוף. אנחנו כאילו...
ואם את כן עוברת בשילוחים?
הדגם. אני אישית פחות אוהב...
תלמידים.
כן, זה.
אתם תקבלו גם המלצה לדעתי בסוף הקורס לא לעצור בו, אמרו לכם, יופי, אז לא נכון.
כן, עכשיו אנחנו צריכים להיות הקבוצה של התלמידים.
אני עושה עוד משהו וזה לא בגלל שאני זה, גם לתלמידים אני מודה, אני הרבה פעמים מקצרת פה ומדלגת על הפרטיזנים, אני גם אגיד לכם למה. לא כי פתאום נזכרתי שאין זמן, כי... זו גלרת הצלה.
גלרת הצלה.
אני לא יודעת את המספרים בכנות, אני מתחילה את זה.
שש.
אגב, אם תסתכלו באתר של יד ושם, המספור שם גם לא נכון. אז אל תסתמכו עליו כמקור. יש שם דילוג של איזה גלריה. אני לא ממליצה לכם לדלג על הגלריה הזאת. אני אומרת לכם מה קורה בפועל, או שמגיעים לכאן ונזכרים פתאום שאין זמן, אבל כן, הגלריה הזאת, על הנושאים שיש פה, על פרטיזנים והצלה, אנחנו כמעט תמיד נוכל לדבר בסיור שיהיה לנו איתם בחוץ. ולכן, אם אתם צריכים לסנן משהו במוזיאון, שוב, זו לא המלצה, ברור שכדאי לעבור על הכל, אבל אני כן מרשה לעצמי כי אני מדברת על הדברים האלה בסיור בחוץ, ולכן זה לא שהם מפסדים פה. אין זמן, אין זמן.
אפשר לתת זמן לקרוא סיפורים של חסידי אומות עולם.
אנחנו בגלריה שבעצם מדברת איתנו קודם כל על השנה האחרונה של המלחמה.
איך קוראים לגלריה הזאת?
השנה האחרונה למלחמה במשאר המחנות.
אוקיי.
אוקיי?
החיים במחנה? החיים במחנה?
כן, החיים במחנה הגיעו עוד מעט, אבל עוד שנייה לפני החיים במחנה. ההעתק הזה של מעלינו, של ארבט מחטפריי, העבודה משחררת, אתם יודעים, במקור המשפט הוא העבודה משחררת ממוות, זה החפץ היחיד, יש עוד רפליקות במוזיאון, כן, אבל זה החפץ היחיד שגם לא התיימרנו להביא את המקור שלו, כמובן שזה העתק. אתם בטח זוכרים שב-2017 נגנב
המקור
מאושוויץ, הוחזר, אבל היום הם כן תלו את העתק, כי הם מפחדים מזה, שאף אחד לא יגנוב את העתק. אבל שנייה לעצור כאן ולהבין, תראו, אנחנו כבר לקראת סוף המלחמה, מבחינת המוזיאון, מבחינה כרונולוגית. בשלב הזה רוב היהודים, כן, משהמחנות וכו', נרצחו. כאן יוגבר, כן, מצד אחד הקצב של ההשמדה, ומצד שני, בשנה האחרונה למלחמה, אחוז היהודים במחנות העבודה יגיע לכ-50%, מה שלא היה לפני כן, כי לפני כן רוב היהודים נשלחים מיד למוות, נכון? למה לקראת סוף המלחמה יהיו יותר ויותר יהודים במחנות עבודה? אז כאילו הפוך על הפוך.
צריך יותר...
סוף המלחמה, המצב של הגרמנים הולך ומדרדר, צריך... היהודים הם לא כוח עבודה זול, חברים, הם כוח עבודה חינמי לגמרי, מי שהיה במחנות העבודה עד עכשיו, כן, אסירים פוליטיים, הומוסקסואלים, מיעוטים כאלה ואחרים כבר עייפים, הם כבר שנה, שנתיים, שלוש במחנות, צריך איזשהו כוח עבודה. זה לא בדיוק שהיהודים שמגיעים לשם הם יהודים חזקים, כן, אבל אני רוצה שנייה לדבר על תמונה של יהודים מהונגריה. אפשר לראות כבר שכן, שהם אחרי הגילוח של שיער, והם כולם מקבלים... כן, והם כולם מקבלים כבר את המדים. הם בדרכם להשמדה. יכול להיות ש... כן, זה בירקנאו, תמונה של צלמת בירקנאו. יכול להיות שהם ישלחו לעבודה זמנית, ולכן יש להם מדים. מי שנשלח להשמדה לא מקבל מדים, כאילו זה וזה. אבל מה עוד... אתם כנראה תדעו לענות, אבל זו שאלה טובה לתלמידים. מה עוד קצת מוזר בתמונה, לא מתיישב לכם? אולי דיברו איתכם על זה?
הם לא מושלדים.
נכון, יופי. למה?
כי מהונגריה.
מהונגריה. אני תמיד אומרת שהלוואי שהיה זמן להתייחס במוזיאון להונגריה, ולזה שזה גם סיפור קצת אחר. שוב, אני זורקת את זה, אם יהיה לכם זמן, תשווה. אני אוהבת לעמוד כאן, כי זה מדהים, והם כולם מכירים את המדהים.
הגלרה שלהם.
הנה, כן, אנחנו מדברים על חפצים, יכול שימוש בחפצים במוזיאון.
שואה בשחור לבן.
לגמרי, ממש. כאן צריך לזכור, ואולי גם להזכיר, שלקראת סוף המלחמה אמרנו, חוץ ליהודים מחנות העבודה הולך לגדל, אבל כמובן שאנחנו חושבים שהכל מקום. לגמרי.
לא, זה.
כן, כן. סיפרתם את הסיפור של אלן ריבה?
לא.
אז תכף נדבר עליו, אני אגיד גם על המקוריות של זה. כאן גם צריך לראות, ואנחנו יכולים ללמוד את זה ממדעי האסירים, שרוב האסירים במחנות עבודה הם לא יהודים. וכאן אפשר, כן, להתחיל לשאול ולנסות לזהות איזה אסירים. כן, אפשר להזכיר להם את שנות ה-30 בגרמניה, זה היה אולי הקדמה למי יהיו האסירים. האסיר הזה, לדוגמה, מה הוא, מי הוא? מה הצבע של המשולש? זה קצת דרוי, אני
אומרת.
צהוב. זה צהוב? אז מה הוא?
יהודי.
אגב, זה גם שאלה מעניינת. איך אני אמורה להבין מי זה מהמספר? אבל זה בדיוק העניין של האסיר במחנה, זה שוב, אין לך, לא מעניין מי אתה, אתה המספר, כן? אם אתה אסיר באושוויץ, אז קעקעו עליך מספר, ובכל שאר המקומות קיבלת אותו על החולצה.
אסיר סובייטי?
יופי. משולש אדום, כנראה הוא היה קומוניסט. סליחה, לא. משולש אדום עם קע הוא קומוניסט, ומשולש אדום הוא סתם מתנגד שלטון. לאו דווקא קומוניסט. אסיר פוליטי. משולש ורוד, הומוסקסואלים. משולש ירוק. קרימינלים. כן, שעוד לפני המלחמה הם פושעים, אסירים עוברים בבתי כלא.
למה זה משנה?
זו שאלה טובה. למה זה משנה מי הם? יש היררכיה בתוך המחנה לגמרי. למה זה משנה לי? שאלה טובה.
גזע, גזע. מדברים על גזע.
למה אני עומדת כאן ומתעכבת שנייה ואני עושה את זה עם תלמידים לנסות להבין מי הוא היה ומי הוא היה? אני לא יודעת באמת מי הוא היה, כן, אין לי דמות פה, אבל יש לי איזה. קודם כל הגיוון, כי זה מזכיר לי שלא כל האסירים הם יהודים, וצריך להגיד את זה, כי זו המציאות במחנות העבודה, כן, היהודים זה משהו אחר. ודבר שני, הנה, גם במחנות יש את הניסיון כל הזמן, מי מכם שקרא את פרימו לוי שמדבר נכון על מי הוא אדם וכו'. יש כל הזמן את הניסיון, מחנה זה לא רק עבודת פרך בתנאים מאוד מאוד קשים, זה שוב לשלול לך את כל מי שאתה. אנחנו גם יודעים, נגיד בסוגריים, גם במחנה יש תשובות לזה, נכון? גם במחנה לפעמים חוגגים חגים בסתר ועושים תפילות ומקימים חינים, כאילו יש. אבל מה שיש לך, בגדול, הרכוש שלך כאסיר במחנה, זה המדים של גופך. יכול להיות שתהיה לך, אם יתמזל מזלך, תהיה לך איזושהי קערת אוכל. מה זה אם יתמזל מזלך? הרבה פעמים אנחנו יודעים שבאופן מכוון, מספר הקערות במקום X, חוטות באופן מכוון ממספר האסירים, אנחנו יכולים להבין מה ההמשך של הדבר הזה. אגב, זו גם שאלה מעניינת, מה אנשים עושים אם אין מספיק קערות? וגם פה, יהיה מי שיגנוב, יהיה מי שיחלוק עם החבר, יהיה מי שיפעיל פרוטקציה, כן, תמיד יש, בסוף אתה מנסה לשרוד. ובתוך כל הדבר הזה שבעצם נראה לנו כאילו, כן, כאילו, כולם נראים אותו דבר, לאף אחד אין שיער וכולם עם אותה מדהים, זה גם הזדמנות לסיפור מאוד מאוד אהוב עליי, גם מופיע באחר של את השם. הסיפור של חולצת המדים הזאת הייתה שייכת לנערה יהודיה בשם הלן ריבה. היא מגיעה סביב גיל 15 למחנה עבודה, היא יודעת לתפור כנראה מאוד מאוד טוב, כי מפקד המחנה בעצם לוקח אותה שתתפור ותתקן בגדים לו ולבני המשפחה שלו, וכחלק מזה היא מקבלת חולצה. התלמידים תמיד שואלים כאן למה ההבדל בין המדים, אין, כאילו רוב המדים נראו ככה, אבל לא תמיד. והלן ריבה מספרת, היא שורדת את המלחמה, היא תורמת את החולצה, והסיפור שלך, אם אתם צריכים, יש חרוז פתאום על הדש. היא מספרת שיום אחד בין, כן, בין כל כלי התפירה והדברים שהיא מקבלת כדי לעבוד בשביל מפקד המחנה, היא רואה חרוז כתום שמחובר אליו חוט התיל הזה, והיא אומרת, באותו רגע החלטתי לחבר את החוט הזה לצווארון שלי, ידעתי שזה מסכן את החיים שלי, ידעתי שאסור לי לעשות את זה. למה היא עושה את זה? כי מסכימה.
רציתי להרגיש.
רצון להרגיש נורמליים. נכון. חיים נורמליים להרגיש ייחודיות בתוך כל החוסר ייחודיות הזה, להרגיש בזה. ארבעה חודשים אחר כך היא משוחררת, זה כבר ממש לקראת סוף המלחמה. אבל היא אומרת, לא זוכרת, אני אבדוק את זה ועדכן אותך. היא אומרת שבכל פעם שהייתה מסתכלת ככה על ה... ניסתה להחביא את זה, כן, אבל כל פעם שהייתה מסתכלת, היא אומרת, היא הייתה אומרת, זה הזכיר לי את הבית שלי. עכשיו, מה זה הבית? לא קשור לבית שלה, כן? אבל זה הזכיר לה את הדבר הקטן. ושימו לב, לקראת היציאה מהמוזיאון, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה סגירת מעגל, אבל כל הזמן הדה-הומניזציה וכן אנושיות ולא אנושיות, אפילו בדברים הכי קטנים אמרנו, זה לא חייב להיות מעשה גבורה מטורף, זה לא חייב להיות מעשה הצלה מטורף. זה יכול להיות הדבר הכי קטן, שהבן אדם מסתכל על עצמו וירגיש, רגע, אני עדיין אני, כן, אני לא רק מדהים כאלה. בואו, אנחנו יוצאים, אנחנו כבר באיחור.
יש לי שאלה.
כן.
תמונה של הדרגשים זה מחנה עבודה או...
זה בוכנוולד וזה מצולם בשחרור. שזה גם אגב מעניין, זו הסיבה שאני לא עוצרת בתמונה הזאת, כי היא לא מצולמת תוך כדי. אפשר להשתמש בזה. היא כמה ימים אחרי השחרור, אבל זו שאלה.
כל הגלי הזאת של עושים במחנה זה מחנות עבודה.
כן, זה מחנות עבודה, כן.
מדלגים על צעדות המוות.
אולי זו השאלה, ומי שהיה איתי אתמול בסדנה, או אני מניחה שגם דניאל דיבר איתכם על בסדנה של החזרה לחיים, תעמדו שנייה מול המסך. ההבדל הזה בין, לפעמים זה היה משותף, לפעמים גם היה הבדל, בין באמת סוף המלחמה, שבאמת זה זמן משמח לפחות עבור רוב העולם, ויש ניצחון, והיטלר מפסיד, והיטלר כל נראה מתאבד, והמחנות נפתחים. עכשיו, קודם כל צריך לזכור סוף המלחמה זה לא נקודה אחת, כן, זה לא קרה בחמש דקות ופתאום נגמרת המלחמה. אגב, זו גם הסיבה שיש פה שני תאריכים שסיימו המלחמה, אתם ודאי יודעים, כן, תלוי את מי אתם שואלים. אם תשאלו וטרן שלחם בצבא האדום, הוא יגיד לכם תאריך אחד מתי נגמר המלחמה. אם תשאלו חייל מלחמה ותיק אמריקאי, הוא יגיד לכם תאריך אחר. אבל כן, זה איזשהו תהליך ומחנות משוחררים לאורך כמה חודשים. אבל צריך לזכור שכמו שהשחרור הוא לא נקודה אחת בזמן, כך גם הדבר הזה, וזה באמת ניצחון, זה באמת שמחה מאוד מאוד גדולה ברחבי העולם, לא בהכרח אומרת שכל מי ששרד את הדבר הזה גם מסיים סביב השמחה הזאת. ואחד המשפטים, אני הזכרתי אותו אתמול בסדנה, שאני חושבת שמייצגים את זה באמת בצורה הכי טובה, היא של אברהם קלאוזנר, שהיה רב בצבא האמריקאי. כשהוא מגיע, והצבא האמריקאי משחרר גם את בוכנוולד, ויותר הצבא הסובייטי משחרר, אבל גם האמריקאי משחרר כמה וכמה מחנות, ואומר שהוא שומע מהסתירים, ממש בזמן השחרור, שהם מרגישים משוחררים, כי הכל פתוח, טכנית אפשר לצאת החוצה, אבל לא חופשיים. כי זה לא שביום שאחרי, פתאום החיים חוזרים לקדמותם. וכאן, כשאנחנו עומדים, אני ממליצה לדלג על זה, אם בשלב הזה כל התלמידים שלכם לא יהיו ככה, על כל הזוועות שקורות מאחורה. אגב, אתם תראו הרבה מורים שיגידו לכם, אפשר לעצור ולדבר כאן? אני אומרת לא. התמונה הזאת שמצולמת בבוכנוולד, כמה שבועות אחרי השחרור, יש פה בעצם שמנסה להסכים איזושהי תחושה של פעם, של בית, של להדליק נרות של תפילה. אגב, הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו מצולם בתמונה הזאת, כן, אל תשלח ידך על הנער, הסיפור שלו עם אחיו. יש פה את הסיפור שאחיו, נפתלי, שנמצא איתו כאן, אני לא יודעת אם זה בזמן השבת הספציפית הזאת, אבל הוא מספר שאחרי השחרור בעצם מבקשים ממנו להיות חזן באחת מהתפילות במחנה, והוא פתאום, והוא עוצר שנייה, והוא אומר, רגע, מותר לי, אני יכול עכשיו להתפלל, כאילו, אני להסכים, לא להסכים, יש פה איזה מין זה. ואתם יכולים לראות גם שהאסירים בעצמם, לא רק שחלקם עדיין לבושים עם מדי המחנה, כי מילולית אין להם מה ללבוש, אלא תסתכלו רגע על הפרצופים שלהם. רובם המוחלט, ומין הסתם, בצדק, כן, זה נורא מובן, הלם, טראומה, איפה אני, מי אני, אחד הדברים, שוב, זה גם מופיע בכרזות מאתמול, הרבה מהפעמים כשפונים בעיקר לילדים צעירים בימים האלה של השחרור וקוראים להם בשם, בשם הפרטי שלהם, הם לא מגיבים. כי אף אחד לא קרא להם בשם כבר כל כך הרבה זמן, כאילו, מי אני, אם בכלל, כן, נשארו ילדים. אז התמונה הזאת מצד אחד, כן, יש פה איזשהו ניסיון של חזרה לשגרה ושבת ונרות ואולי כן ומסורת וזה נחמד, אבל זה באמת הלם. תראו איך רובם מסתכלים על הצלם, אין לרובם לאן ללכת, גם אם הם יודעים לאן לחזור, הם לא תמיד יכולים, וגם אם הם יחזרו לאיפה שהם חיו לפני כן, מה הם כנראה ימצאו שם?
כלום.
כלום. או כלום.
או מישהו אחר.
או מישהו אחר, או שהבית לא קיים, או שיש שם פוגרום, כמו פוגרום קיאלצה ב-46, זו דוגמה אחת, אבל כמובן שיש עוד. אז החיים שאחרי הם באמת נורא מורכבים, ההתמודדויות הן מורכבות. אבל זה סיפור מדהים ממש של חתונה ולידה אחרי המלחמה, אתם בטח מכירים. הכרזות הללו, ומי שהיה איתי שוב אתמול בסדנה הזה, קצת דיברנו על זה, כרזות שאנחנו יכולים למצוא במחנות הקוראים. כן, אחד המקומות, מקומות ברבים שהגיעו להם שורדי שואה אחרי המלחמה, היו מחנות הקוראים, בעיקר בגרמניה ובאיטליה, גם במקומות קטנים, אבל בעיקר בגרמניה ובאיטליה. מהסיבה פשוטה שוב, שלרובם אין לאן ללכת, לא יכולים לחזור, כרגעים שהם חיו כבר לפני כן. והחיים במחנות הקוראים נמשכים זמן רב. מתי נסגר מחנה הקוראים האחרון בגרמניה? 57? זה לא נפוץ, אבל זה קיים. סבא שלי, שהשורד שואה אליי פולין, הם היו במחנה הקוראים בגרמניה עד 55. אז המחנות הקוראים היא מציאות שצריך עכשיו לחיות בה. וכמו בכל מקום, אתם תמיד כן תמצאו כרזות, ואתם תראו שיש כאן בצד אחד פיניו, אירועי ספורט ואירועי פנאי, כרזות של ארגונים פוליטיים כאלה ואחרים, נוער כאלה ואחרות. התמונות המאוד מוכרות, תראו, שושנה מדברת על זה פה בעדות, כן, אבל תראו את תבלות התינוקות, המון המון חתונות מתרחשות במחנות הקוראים. מכל מיני סיבות, דרך אגב, כן, לפעמים אנשים מוצאים את עצמם לבד, ואתה לא רוצה להיות לבד, זה לגמרי סיפור אהבה, זאת אומרת, צריך לזכור, המהירות הזאת שבה אנשים הרבה פעמים מנסים לחזור לחיים, כן, דווקא מעיד שזה נורא לא פשוט לבוא אחר כך ולבין, כן, זה לא הכל רגיל, וכאן זה שוב המקום להגיד, בואו נכנס את השנייה
לפני אחד השמות, אז נתקל
שם רגע.
יש לנו בעיה.
זה גם הגרסה המקורית של נפתלי הרצימבר, לא הבית שאנחנו, שתי השורות האלה ששונו. דווקא כאן, על רקע התקווה, על רקע התמונות פה של בן גוריון וכל והמחנות וכו' וכו', דווקא כאן זה המקום להגיד שכמו שאין רגע אחד של שחרור, גם אין רגע אחד של לחזור ולחיות. זאת אומרת, המציאות ביום שאחרי היא שונה. קודם כל צריך, וזה צריך להזכיר לתלמידים, שאין מדינת ישראל ב-45, זה לא כזה, הם לא זוכרים את זה הרבה פעמים. וגם כשיש מדינת ישראל, לא כולם רוצים להגיע לכאן. לא כולם ציוניים. זוכרים, דיברנו בהתחלה על הגיוון הגדול הזה של היהודים. יש ויש ויש ויש. ביום שאחרי, אנשים במידת האפשר ימצאו להם ללכת, לא תמיד. הם יגיעו לפעמים לארץ, הם יגיעו לקפריסין, הם ישלחו, הם ישארו במחנה הקוראים, הם יגיעו לארצות הברית, הם יגיעו לקנדה, הם יגיעו לדרום אמריקה, הם יתמודדו, כן, אולי לאורך שנים. חלקם יקימו משפחות, חלקם יישארו במוסדות סגורים, גם עשרות שנים אחר כך צריך להגיד את הדבר הזה. ואולי זה גם, שנייה לפני שנצא מהמוזיאון, זה גם בדיוק המקום להגיד שבדיוק מהסיבות הללו, השואה היא לא אירוע היסטורי שנגמר, ועכשיו אנחנו לומדים עליו ועושים עליו בגרות, או כבר לא עושים עליו בגרות, אני לא יודעת, אני לא עוקבת, כל הזמן משנים את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר ככה כן לשים מאחורה, כי עד היום אנשים מתמודדים עם השלכות של הדבר הזה, לצערנו, שורדי השואה הולכים ומתמעטים, אבל כן, ברור לנו שזה, כן, גם כאנשים, גם כיהודים, גם כבני אדם בכלל, כן, זה משהו עם אדוות ככה קדימה. ואחד השמות, אחד השמות
מה אנחנו עושים?
כן, יש פה המון מידע. עכשיו כן? עכשיו כן? לא? כן? כי יש פה המון מידע והמון סיפורים, וככה היינו פה שעתיים ואנחנו יוצאים ואנחנו כבר מתים מרעב, ואיפה הקפיטריה וכאלה. אמיתי. אבל שנייה לפני כן, אחד השמות גורם לנו לעצור,
ומבקש מאיתנו, תעיפו רגע מבט למעלה, על 600 התמונות הללו, שכל המצולמים והמצולמות בתמונות הללו הם יהודים ויהודיות שנרצחו בשואה, וכל התמונות צולמו לפני השואה. אם הייתי שואלת אתכם, אני אשאל אתכם, מה משותף לכל המצולמים? מאפיין, מכנה משותף, שאתם חושבים או רואים שמשותף, לכל המצולמים ללא יוצא נקרא.
הם יהודים.
יופי, הם יהודים. כי אין, יש פה הכל, כן, יש פה נשים, גברים, צעירים, בוגרים, דתיים, לא דתיים, כאילו חיילים, לא יודעת, יש פה הכל מהכל. כולם נרדפו ונרצחו ככל חטאם היחיד, כן, במרכאות שהם נולדו יהודים. אבל שימו לב מה גם עושים לנו פה. במקום הזה קוראים היכל השמות. אנחנו נמצאים במקום שנקרא יד ושם, כן, ונתתי להם בבית יהודה חומתה, יד ושם, הפסוק שנמצא מול אוהל יזכור. זה לא רק שאני מסתכלת עליהם כאן, באיזשהו מקום, הם לא באמת מסתכלים עליי, כן, אבל באיזשהו מקום יש כאן משהו הדדי. כי עוד רגע כשאני אצא מהמוזיאון, אנחנו לא נזכור הרבה מהדברים שדיברנו עליהם, כי מה לעשות, זה הצפת מידע, כן? אני כן, אולי יהיה לי קל יותר לזכור, ואתם יכולים גם לעשות ניסוי ככה עם עצמכם, לזכור תמונה אחת. ממש לשנן תווי פנים של מישהו, של מישהי, לראות אם אני מצליחה לזכור את זה אחרי שיצאתי מהמוזיאון. אבל מאחר ואנחנו בהיכל השמות, אנחנו כמובן חייבים להתייחס לשמות, כשאחת המשימות הגדולות אולי באמת, גם של יד ושם, בוודאי של מכוני שואה אחרים בארץ ובעולם, זה באמת הניסיון הזה לדעת ולזכור ולהנציח את השמות של כולנו. זה גם מה שנמצא ברוב קופסאות שמתפות פה בחדר, דפי עד, לשון עדות, כן, אותם דפים שבהם אנשים כותבים את הפרטים, כמה שהם...
פה זה הדפים המקוריים?
כן. יש פה תנאי לחות וטמפרטורה ממש בתוך הקופסאות, זה הדפים המקוריים. אנשים כותבים את הפרטים על קרוביהם, שכניהם, עקריהם שנרצחו. הדבר הזה מתחיל ממש סביב ההקמה של יד ושם. אני יכולה להגיד לכם שבשנות ה-50 וה-60 אפילו היו שולחים, ממש היה מבצעים כאלה, היו שולחים תלמידי תיכון פיזית לעבור מבית לבית ולוודא שאנשים ומי שהיה ממלא הייתה מדבקה כזאת, שהם מדבקים על המשפוך של הדלת, שבבית הזה הם מילאו דפי עד, ממש. זה היה עניין. היו שולחים גם חיילים לעשות את הדבר הזה. היום הכל עבר דיגיטציה, קודם כל יש מאגר שבאמת מכיל את הכל, אנחנו כמובן שומרים את המקור, כי זה נורא סמלי וחשוב לנו לשמור את זה. כן צריך להזכיר פה את המדפים הריקים שנמצאים מאחורה וגם קצת למטה. וכאן אנחנו כן נדבר קצת על מספרים. המספר המקובל כיום, ואתם יודעים בוודאי שזה משתנה גם כל כמה שנים בקרב חוקרים לגבי מספר היהודים שנצחו בשואה, הוא 5.8 מיליון יהודים. צריך לבוא ולהגיד שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכנראה לעולם לא נדע את המספר המדויק מסיבות מובנות. המספר 6 מיליון גם הוא מספר טיפולוגי, במקור הוא מספר שהנאצים דווקא תובעים לקראת סוף המלחמה. ההשערות, כן, הם תיעדו, במקרה הזה אולי, כן, בזכות זה יש לנו דתיות, אבל לפי ההשערות שלהם היו כ6 מיליון, אנחנו יודעים שהיום זה כנראה קצת פחות. ומבחינת שמות, לא דפי עד, אלא שמות של קורבנות השואה, יש לנו כיום קצת פחות מ5 מיליון שמות, 4.8 מיליון שמות, ולכן בחשבון פשוט אנחנו מבינים שחסרים לנו סביב מיליון או מעל, לפחות מעל מיליון שמות בדבר הזה. זה לא רק חסר טכני, זה לא רק חסר מספרי, זה לא רק שיד ושם רוצה שהכל פה יהיה מלא ואז הכל יראה פה נחמד ויפה, אלא באמת ההבנה, וכאן אנחנו שוב נחזור מבט החמון לתמונות, כל מספר כזה, כל דף כזה, הוא באמת בן אדם. וכל בן אדם כזה הוא עולם ומלואו. וכשאנחנו יוצאים מהגלריה, בואו תסתכלו, מאחד השמות, בצד שמאל יופיע לכם על הקיר השחור, הציטוט של בנימין פונדן, שהיה ילדי שנצח באושוויץ. הוא בעצם אומר לנו, כן, אנשים שבאים אולי 80 שנה, 70 שנה אחר כך, ומנסים לזכור את הדבר הדרמטי הזה, המשמעותי כל כך כזה, הוא פשוט מבקש, זכרו רק כי הייתי חף מפשע, וכי כמוכם בני תמותה של יום זה, גם לי היו פנים של זעם ושמחה ורחמים, פשוט מאוד פנים של בן אדם. ועם ההגעה הזאת, סופק, 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 סופק,
סופק,
סופק, סופק, סופק, אספו את הכתבים שלו וקרחו אותם בספר שנקרא ככה, לא בהקשר של אקסודוס כפי שאנחנו מכירים. אנחנו רואים מפה את המסך, אגב, מכל נקודה לאורך השביל, לא בגלריות. אתם כל הזמן תראו את נוף חיים, את אותם חיים של היהודים, זה לא סתם. מכל נקודה במוזיאון, אם אני אעיף מבט אחורה בשביל הישר, אני אוכל להיזכר בחיים שלפני. אפשר לראות כאן בצורה נורא ברורה את הקירות שלאורך הסיור
קצת סגרו עלינו, קצת היו חשוכים, המוזיאון הלך ונהיה צר יותר. אגב, לא אמרתי את זה, אבל הנקודה הכי נמוכה גיאוגרפית במוזיאון היא השבר לפני שמדברים על ההשמדה. זה הכי נמוך פיזית, ומשם, כאן קצת רואים את זה, כאן. הדלת הכניסה, שהיא הייתה דלת רגילה, כן, פתח אחד. האם מספיק לזכור, אולי אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא מעבר לזיכרון, למה אנחנו כאן, למה באנו לכאן, כן, ועוד כל מיני שאלות גדולות כאלה לכם. אני מציעה כאן באמת, שוב, סיימנו זה, רשמית, אני רק אגיד סוגריים, באמת אין מה לדבר כאן יותר מדי. אתם תשמעו, אתם תתקלו במערכים כאלה ואחרים שיגידו לכם שזה ירושלים הבנויה, למרות שזה בכלל לא ירושלים.
זה
מבשרת
ציון.
כן, נכון. עד יהיה קטנונים, מבחינת התלמידים, הם ישאלו אותך איפה הכותל, כאילו, בסדר. אני, אתם יכולים להגיד את זה. אתם יכולים להגיד את זה, אין לי בעיה. אני כן יש משמעות ליציאה מהמוזיאון לחוויה האישית של כאילו, איך אני מרגיש שנייה כשאני יוצא מכאן. זה כן, זה נוף מקסים של הרי ירושלים, וזה מין משהו נורא נורא פתוח. וכאן אפשר לעצור וכן לתת להם שנייה, כאילו זה, לנשום פיזית ומנטלית ונפשית. מבחינה טכנית, זה גם המקום שבו לפעמים ירצו להצטלם, לפעמים לא, ואז אנחנו פשוט הולכים ביחד. מה שנעשה עכשיו, אנחנו נלך ביחד לחזור לבית הספר, נחזיר לכם את התיקים שלכם, ושם אנחנו גם נאסוף את האוזניות. מי שרוצה, כמובן, יש לנו כמה דקות הליכה, אני מחבאת את המיקרופון, אתם יכולים איתם לחבות את המכשירים. מי שרוצה בדרך, וכשנגיע לבית הספר שאלות עניינים וזה, אז אני זמינה, פשוט נעשה את זה תוך כדי.
תגיד על מה
היה. לא זכרתי שזה היה אצלך. כאשר אמרתי שטויות.
שאלות תוך כדי.
כן, כן. אז בואו נתחיל ללכת.
למה הגבילה בשעתיים?
זה מה שיהיה לכם עם התלמידים.
כמה שאלות.
מסכימה איתך.
שאלה טובה. מה שאלה טובה?